אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן תרבות.
הולך להיות מעניין הבוקר. עכשיו, שלושה שיודעים. כאן תרבות.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אין מספיק מכונות הנשמה, אז מפצלים. פיתוח חדש של רפאל למען חולי קורונה. פיתוח שמאפשר לפצל מכונות הנשמה, כך שהמכונות תוכלנה להנשים כמה חולים במקביל. מיד על הפטנט שמגיע אלינו מרפאל. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים. ובתוכנית היום נעסוק בין היתר בעניינים הבאים. מדענים ממכון ויצמן יצרו תאים לחוטיים על גבי שבב, זה לא נגמר פה, והם הצליחו לייצר בתוכם חלקים סינתטיים של נגיף. למה? מיד כל הפרטים. וגם איפה הייתם כששמעתם שמייקל ג'קסון מת? עכשיו יודעים איזה אזור במוח שלכם אחראי למידע הזה, או לפחות יצר את החיבור בין החוויה להקשר והמקום. מיד, וגם אפשר להגן על העובר במקרה של סוכרת הריון, וגם על היולדת באמצעות גישה רב תחומית בשילוב טכנולוגיות מתקדמות. מיד על המחקר החדש שנערך במרכז הרפואי שיבא. וגם לא תאמינו מהו הסוד לאריכות ימים, וגם כך נשמע השיגור ביום חמישי. שימו לב.
5, 4, 3, 2, 1.
מדובר בחללית הסינית טיאנוון 1 ששוגרה מהאי היינאן שבדרום סין. היעד הוא כוכב הלכת מאדים. גם על זה נדבר. האורך שלנו רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לויקר. לביצוע הטכני יוג'י גבאי, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כאסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי ואפל. בואו נתחיל. קורונה, אין מספיק מכונות הנשמה, אז מפצלים. מדובר בפיתוח חדש של רפאל למען חולי קורונה, פיתוח שמאפשר לפצל מכונות הנשמה כך שיוכלו להנשים כמה חולים. במקביל, העניין כבר מוכיח את עצמו בבתי חולים בצ'ילה ובקרוב בהודו, בספרד, באיטליה, וגם אנחנו כמובן מקווים בישראל. וזה אגב לא הפטנט היחיד שעומלים עליו שם ברפאל למען חולי קורונה. אגב, כנס בינלאומי בנושא חידושים ופיתוחים בהתמודדות עם מגיפת הקורונה נערך בסוף השבוע הזה באופן מקוון. אנחנו שמחים לומר שלום לסמנכ"לית המחקר והפיתוח בחברת רפאל, דוקטור עירית עידן. שלום לך.
שלום וברכה.
בואי נתחיל מאותו פטנט שמאפשר לפצל את מכונות ההנשמה, ואז נעבור לעוד דברים שאתם עושים שם שיכולים לסייע לחולי קורונה. איך הדבר הזה עובד?
אז קודם כל, בואו נתחיל שהטיפול שרפאל בקורונה היה תמיד עבור הצרכים של מערכת הבריאות. פנתה אלינו דוקטור שרית שחרור קרני, שהייתה מנהלת מחלקת טיפול נמרץ ילדים בבית חולים שערי צדק, והיא טענה שלצוותים הרפואיים תהיה בעיה עם מכונות הנשמה חלופיות שהם לא מכירים, כי בתנאים של לחץ קשה לרופא שמנשים ללמוד ולהכיר את הנתונים או איך לתפעל מכונה חדשה. ולכן היא טענה שהפתרון הטוב ביותר הוא לקחת ולפצל מכונת הנשמה, ככה שכל מכונת הנשמה תספיק לשני אנשים. אנחנו יודעים ממה שהיה באיטליה, בניו יורק, שהיו בהם מצבים שממש הנשימו ישירות כבר אנשים מתוך צינורות החמצן שהיו בבתי חולים. ולכן מה שאנחנו רצינו לעשות, רצינו לעשות משהו אחר. ישנם מכונות כאלה שהיו מפוצלות, אבל הן מבוססות על הנפח. ואז הבעיה היא שאם התנאים של הנשימה של אחד החולים משתנה, זה ישר משפיע על השני. אנחנו רצינו ליצור בידול בין שני החולים ולשמר למכונות את הלחץ ולא את הנפח. מהרגע שעלינו על הרעיון הזה שצריך לשמר לחץ, הבנו שמדובר פה בסך הכל במערכת פנאומטית. זאת לא מערכת שהיא שונה ממערכות אחרות שאנחנו מכירים אותן. ואחרי כמה ימים פשוט הצלחנו ליצור מערכת של צינורות ששומרת את הלחץ, ואז היא יכולה להנשים בו זמנית שני אנשים, כאשר הרופא קובע את הפרמטרים שנדרשים לכל אחד מהחולים, וגם כאשר קרה משהו בצד אחד של המערכת לחולה אחד, מכיוון שאנחנו שומרים על הלחץ, לא קרה שום דבר לחולה השני, והוא מנשיף לקבל את מה שנדרש עבורו.
וואו, זאת אומרת שזו מערכת שהיא לא מבוססת מחשב, אלא ממש מערכת מכנית.
אפשר לעשות אותה גם כמובן מחשבים. הדגם הראשון שאנחנו פיתחנו אותו כלל בסטים וסטים ומכנים, ומכנים שאנחנו מכירים מתוך השוק הרפואי שמשמשים בשוק הזה, אבל אין שום מניעה להפוך את זה, לקחת את אותם וסטים ולחבר אותם ולהפוך אותם לדיגיטליים.
והשורה התחתונה היא שכך אנחנו לפחות מכפילים, במינימום, אנחנו מכפילים את כמות החולים שיכולים להנות במרכאות או לא במרכאות ממכונות ההנשמה, ושוב חולה אחד לא תלוי בחולה האחר שמחוברים לאותה מכונה.
בדיוק, ואנחנו השארנו לרופאים את המכונות ההנשמה שמכירים אותה מהיום יום. לא הבאנו להם משהו חדש שהם עוד לא הכירו ואיך הם מתפעלים, משהו שהוא חשוב מאוד במצבי הלחץ שלהם.
עכשיו, אני מבין שהדבר הזה כבר עובד במדינות אחרות, נכון?
כן, במדינת ישראל לא נעשה בזה שימוש. ישנה מספיק מכונות הנשמה, והמשל"ט שפעל להביא עוד ועוד מכונות הנשמה. אנחנו גם כרפאל עזרנו לחברת פלייט מדיקר לייצר כמויות גדולות של מכונות הנשמה, כך שברפאל לא היה צורך לזה. אבל כמו כל שאר הפיתוחים שהיו ברפאל, הוצאנו אותם לעולם באופן חופשי, העלינו אותם לאינטרנט, שלחנו אותם לנציגויות רפאל בכל העולם. ולפני כחודשיים פנו אלינו מצ'ילה, חברה גדולה בשם DST, ואמרו, המצב בצ'ילה לא טוב, יש מחסור במכונות הנשמה, מה אפשר לעזור? העברנו להם את כל הסרטוטים של מה שפיתחנו, ובעזרת חיל האוויר הצ'יליאני הם מבנו את זה, ותחת השגחה של רופאים בבתי חולים, הם בנו את, עשו הדגמה, הדגימו, אישרו את זה, ושלחו מכתב תודה שזה כרגע מציל חיים בצ'ילה.
וואו, האמת, עם כל הציניות שיש לנו באופן כללי, זה באמת מרגש.
אני מאוד התרגשתי.
לגמרי. זה באמת נשמע מרגש. עכשיו, אני מבין שזה לא ממש פטנט, זאת אומרת, העניינים לא מוגנים כמו שמקובל בעולם הפטנטים וכו', אלא זה מין סוג של קוד פתוח, נכון? אתם אנחנו, בעצם משחררים את זה לטובת העולם.
אנחנו, את כל הפיתוחים שעשינו, ורפאל היו הרבה פיתוחים בתקופת הקורונה, חלקם משמשים בתוך בתי החולים, את כולם נתנו באופן חופשי וגורף לכל מי שרק רוצה, ואמרנו, בבקשה, השתמשו בהם לאחד את הכוחות.
וואו, עכשיו, אני מבין ששוב, זה לא הטבעי של רפאל לפתח מערכות כאלה, ובכל זאת זה רעיון מצוין, כי אנחנו יודעים שיש שם מוחות מצוינים, ולמעשה כל משימה שמטילים עליכם, אתם עומדים בה, אז מדוע לא באמת פיתוחים כאלה?
רפאל יכולה לעשות. רפאל יש היום קרוב ל-8,000 מהנדסים, ומנעד הטכנולוגיות שנמצא ברפאל הוא ענק. מטכנולוגיות קוונטים ועד הנאה בחלל. היופי הגדול ברפאל זה היכולת לשלב בין כלל הטכנולוגיות האלה ולהביא לפטנטים החדשים שאנחנו רואים, כמו כיפת ברזל, היא באמת שילוב של היכולות המרשימות האלה. את אותן יכולות גם אנחנו העברנו, וזו לא הפעם הראשונה, לתחום הרפואי. רפאל יש חברת בת בשם RDC, שתפקידה לאזרח את הטכנולוגיות הרפאליות. אתה זוכר את הגלולה שנקראת פילקם או גיוון אימג', זו גלולה שבולעים ועם מצלמת וידאו מיניאטורית שמצלמת
במערכת
העיכול בזמן שהיא עוברת בתוכנו ומאפשרת לזהות כל מיני גידולים סרטניים. הגלולה הזאת זה בסך הכל ספינוף של יכולות רפאל בראש פיוט אלקטרואופטי שמזערנו אותם.
בסדר, הכי טוב.
יש עוד טכנולוגיות כאלה שיצאו לשוק הרפואי, שהשם של רפאל נמצא מאחוריהם.
אני מודה שבדרך כלל אני לא מביע עמדה, ודאי לא רגשית, אבל במקרה הזה, באמת שכל הכבוד לכם.
בכיף.
זה חלק מהכיף של לעמוד בחברה, שהטכנולוגיות וה-DNA של העובדים, הוא כל כך מרשים. כי כשהתחילה למשל מגפת הקורונה, אז אני כסמנכ"לית למחקר ופיתוח שקיבלתי את ההובלה על כל הנושאים האלה, אני קיבלתי מאות רבות של רעיונות שנשלחו על ידי עובדי רפאל שרצו לתרום והעלו רעיונות מסוגים שונים. לכן גם המנעד הפתרונות שרפאל נתנה בתקופה הזאת הוא כל כך גדול. קבעתי להם רק שני פרמטרים. אחד שזה באמת יענה לצורך.
איך הוא שומע אותו בשידור?
שיבוא רופא ויגיד, כן, אני צריך את זה. זה מה שנדרש כרגע לטיפול הזה. הדבר השני היה שחייבים לסיים את הפיתוח הזה שלושה ארבעה שבועות. ממש כזה, הקטון רפואי מהיר, כדי שזה ייכנס לשימוש. לא נתחיל להיכנס לפיתוחים ארוכי טווח, שגם אותם אנחנו יודעים לעשות. והיום כשאנחנו מסתכלים לאחור, אנחנו באמת רואים שהמתודה הזאת עבדה, ונתנו המון המון פיתוחים, יפהפים.
טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, דוקטור עירית עידן, סמנכ"לית המחקר והפיתוח בחברת רפאל. תודה רבה לך.
תודה לכם.
נעבור לשיחה שערכנו לפני כמה שעות על קרישים שמסוגלים ללכת שהתגלו באוסטרליה. מיד. קרישים שמסוגלים ללכת התגלו באוסטרליה. מדובר במין חדש של קרישים שמסוגלים לנוע ביבשה באמצעות הסנפירים שלהם. הדברים פורסמו בכתב העת Marine and Freshwater Research. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור שבי רוטמן, מנהלת אוסף הדגים במוזיאון הטבע על שם שטיינהרד באוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום, בוקר טוב.
אז אם עד עכשיו חששנו מהקרישים, שלא באשמתם תמיד, אבל בהשפעת התקשורת וסרטי קולנוע וכולי, עכשיו חלק מהם, או לפחות מין אחד, מסוגל גם ללכת אחרינו.
לא בדיוק, הם לא הולכים לרדוף אחרינו ביבשה, והם גם כמובן קרישים שלא מסוכנים לאף אחד, חוץ מכל מיני בעלי חיים קטנים שהם צדים. אבל בעצם מדובר בכמה מילים שמסוגלים בעצם במקום לשחות כמו מה שאנחנו מדמיינים על דג או על קריש אחר, הם זוחלים בעצם על הקרקעית. זאת בעצם
רגע, דרך, אז הם לא מסוגלים לדבר. לצאת החוצה מהמים וללכת?
לא ממש, הם מסוגלים לחיות באזורים מאוד מאוד רדודים. אם תחשבו רגע על חוף הים, יש תמיד איזשהו אזור צלעי מאוד מאוד רדוד, שבזמנים של גאות ושפל האזור הזה יכול קצת להיחשף לאוויר, או מקים באמת מאוד מאוד רדדים של מטר, שני מטר, ארבעה מטרים. זה בעצם אזור המחייה העיקרי שלהם. פשוט אזור מאוד מאוד רדוד. הם לא מסוגלים ללכת בכביש או ברחוב או על חוף הים.
אוקיי, טוב, כבר הרגעת אותנו כמובן, ומדובר בקריש, שוב, אני ראיתי את התמונות מן קרישים מפוספסים, קטנים יחסית, נכון? זה לא הקריש הקלאסי.
לא, יש הרבה מאוד קרישים שהם לא קלאסיים. קריש הוא לא בהכרח מה שאנחנו, שוב, ראינו בתקשורת ובכל מיני סרטים. יש קרישים שנראים קצת אחרת. וכן, זה
פח הכל חייש.
מה זה?
מה גודלם של הקרישים האלה?
אלה יחסית נחשבים לקטנים. הגדולים שבהם הם יותר קטנים ממטר. כלומר, הם איפשהו בין החצי מטר ל-70 סנטים, פחות או יותר.
אבל הם, כמובן, שוב, הם לא מסכנים בני אדם, אז אפשר לעזוב את הנקודה הזו ולהתמקד בעובדה שהם חושבים אחרת על להשתמש בסנפירים שלהם. איך דבר כזה קורה?
קודם כל, נפלאות האבולוציה. הם באמת הצליחו להתאים את עצמם לסביבה מאוד מעניינת, ותפסו איזושהי נישה שמאפשרת להם למצוא אוכל באותו, אם הם היו שוחים בעצם באזור הרדוד הזה, יכול להיות שהיה להם קצת יותר קשה לצחות במים כל כך רדודים, והם פשוט גילו שיש כנראה אוכל, הרבה מאוד אוכל, גם על הקרקעית עצמה, ובאמת תיקחו את האסטרטגיה הזאת של להשתמש באותם סנפירים שאנחנו רואים בצדי, רגילים לראות בצדדים של הקרישים, ומשמשים אותם לשחייה ולאיזשהו עיגון במים, אותם סנפירים פשוט הפכו להיות הרבה יותר עבים, הם יותר בשרניים בעצם, והם נתמכים על ידי הסנפירים האלה, ופשוט מתקדמים ככה על החול. זה באמת איזושהי התאמה מאוד מאוד מיוחדת לאותו בית גידול, שהוא האזור הרדוד הזה, הסמאי, שהעומק שלו גם משתנה, בהשפעה של הגאות והשפט, וכל מיני אירועים אקלימיים של התייבשות ושינויים במפלס המים.
עכשיו, הם משתמשים בסנפירים האלה גם כסנפירי שחייה, או שהדבר הזה כבר עשה הסבה לרגל וזהו?
זה כמעט עשה הסבה לרגל לגמרי, הם ממש, הם כמעט ולא פוחים, הם פשוט נעים בצורה מאוד מאוד קצת נחשית, התנועה שלהם מזכירה אולי נחש או איזושהי לטאה, ככה הם מתקדמים בגוף המים, והסנפירים בעצם לא משמשים לשחייה, הם ממש לתמיכה על הקרקע כשהם יושבים על הקרקע.
אז הנה הכרנו מין של קרישים, קרישים שמסוגלים ללכת, אבל שוב, הם לא יוצאים ממש מהמים, הם כן הולכים באזורים של מים רדודים יחסית, וזה כדי להרוויח כנראה איזשהו טרף או צייד, שבאופן רגיל הם היו מפספסים, אם הם היו כמובן משתמשים בסנפירים כמשהו שבאמצעותו הם שוחים. באמת מדהים, תמיד ההכלאות המוזרות האלה בין סנפירים שפתאום משתמשים בהם, שוב, אני לא יודע אם פתאום, אבל עדיין כשמשתמשים בסנפירים כרגליים, אנחנו מרגישים שאנחנו עדים לאיזשהו מהלך אבולוציוני מעניין.
וזה גם אחת הנקודות המעניינות באמת במחקר. בסך הכל ידועים, התגלו עד עכשיו 9 מינים של קרישים מהלכים כאלה. 4 מהמינים האלה התגלו בעשור האחרון, זה מחקר שנעשה כולו באזור של אוסטרליה ואיי פפואה ניו גיני ואינדונזיה, ובעצם באזור היחסית קטן הזה, בגלל שהם לא יכולים לשחות למרחקים, הם הצליחו באמת באבולוציה להתפתח לכמה מינים נפרדים. כלומר, המין שאנחנו רואים בצפון אוסטרליה לדוגמה, הוא לא אותו מין שיראו בחוף הדרומי של פפואה ניו גיני. הם ביקשו בגלל אותם מאפיינים שהם לא יודעים לשחות כל כך, הם נשארו באזור המצומצם הזה ותגלו לעצמם את המאפיינים הבאמת מאוד מיוחדים האלה.
אבל תודה לך על השיחה הזו, דוקטור שבי רוטמן. אנחנו ממשיכים. איפה הייתם כששמעתם שמייקל ג'קסון מת? אנחנו מנסים להשיג את פרופסור עמי ציטרי שערך מחקר. פרופסור עמי ציטרי מהמרכז לחקר מדעי המוח והמכון למדעי החיים באוניברסיטה העברית, מחקר שבו הוא למעשה איתר את האזור במוח שאחראי על הצימוד בין חוויה לבין הקשר ומקום. שלום לך פרופסור עמי ציטרי.
בוקר טוב, שומעתי טוב?
מצוין, ואני מאוד שמח שהצטרפת אלינו. אז אני שוב חוזר על עיקרי הדברים, ואז באמת תרחיב. אותר האזור במוח, אזור מסתורי שככל הנראה קשור לחיבור, או אחראי על החיבור בין חוויה מסוימת לבין הקשר ולמקום. אז אם תוכל כמובן גם להרחיב על המחקר עצמו, על איך עורכים מחקר כזה, ובעיקר לספר לנו איפה זה קורה.
100%. אז נתחיל קצת מהשורה התחתונה. אז אנחנו גילינו שהקלאוסטרום, שהוא אזור מסתורי ומסקרן במוח, מהווה רכיב מרכזי חדש במסלולים המוחיים שמשרתים את ההתפתחות של התמכרות לסמים. ובכלל, כנראה את הקישור בין אירוע משמעותי בעולם שאנחנו חווים ובין ההקשר שבו חווינו אותו, שזה יכול להיות הקשר חברתי, הקשר סביבתי, מה שאנחנו רואים מול העיניים, אולי שמע או תחושה. אז מה שאנחנו מציעים זה שהקלאוסטרום פועל למקד את תשומת הלב שלנו באירועים שמקושרים ללקיחת הסם. אנחנו את כל המחקר ביצענו בהקשר של קוקאין, וכך נוצר צימוד חזק מאוד בין הסם ובין ההקשר. אז במיוחד בנושא של סמים ממכרים, העניין של צימוד בין הקשר ולקיחת סם הוא בעצם די הבסיס להתמכרות. במובן שאצל אנשים שהם מכורים, אירועים שמזכירים להם את צריכת הסם, גורמים להם לרצון אז לצרוך שוב את הסם, גם אם היה מרחק גדול בזמן מהפעם האחרונה בה צרכו את הסם.
טוב, שזו מסקנה מאוד חשובה, אני חוזר שוב לאחור ואז נדבר באמת על התמכרויות.
נכון.
אני מנסה להבין, האזור הזה, מה, הוא תופר בין מה בדיוק למה? בין משהו שאני עושה לבין ממש לוקיישן פיזי, לבין מה, מראה של, זאת אומרת, חוויה ויזואלית של מקום, חוויה קולית של מקום, איך זה... איך זה מתרגם למידע?
אז חלק ממה שאתה שואל, אנחנו ממש ברגעים האלה מנסים להבין, זה מחקר שמתמשך במעבדה, את הפרטים לחלוטין, איך האזור הזה פועל על אזורים אחרים במוח, אנחנו מנסים לפענח היום. מה שאנחנו המסקנה שלנו היא, או אולי נתחיל טיפה היסטורית, האזור הזה סקרן מדענים במהלך די הרבה עשורים, אבל לא הייתה להם שום דרך להתמודד איתו, כי יש לו מבנה מאוד צר וארוך, ובכלים סטנדרטיים אי אפשר היה לפענח מה הוא עושה. אבל בגלל שהוא האזור המקושר ביותר במוח, אז הציעו שהוא מהווה את הבסיס לתודעה. שבעצם כל הקלטים מהסביבה והפנימיים שלנו, באמת מראה וצליל ותחושה ואולי רגש, מתנקזים אליו, אז הוצא שהוא המקום שבו החוויה התודעתית שלנו מתגבשת. אנחנו הסתכלנו על אותו מידע והצענו משהו הרבה יותר צנוע, שבעצם זה האזור שמתווך קשב סלקטיבי, את היכולת שלנו להתוות תשומת לב לאירועים משמעותיים בעולם ולהתעלם מאותם אירועים שמהווים הפכה, שהם פחות משמעותיים. והצענו גם איך זה עובד, וראינו באמת בניסויים במעבדה שיש, שלאזור הזה יש שליטה על אזורים בקורטקס, אזורים שמתווכים את הקלטים מהעולם, והוא יודע להשקיט אזורים ולתת לאזורים אחרים להעביר תקשורת לשער המוח. ועכשיו אנחנו במחקר הנוכחי לוקחים את הנושא הזה של קשב, ומסתכלים איך הוא יכול להיות קשור לחוויה של יצירת הרגל של צריכת סם, לבסיס הזה של התמכרות, שבו אירוע מהעולם מקבל משמעות מאוד גדולה בעקבות צריכת הסם, ואז האירוע או הסביבה הזאת, האנשים, כל הקונטקסט שצומד לסם, יכול בעצמו לדחוף את ההתנהגות של האדם כדי שהוא יצרוך סמים. ובעקבות המחקר הזה על סמים, אנחנו גם מציעים שהאזור הזה יכול לתווך את אותה פעולה גם בנוגע לאירועים אחרים משמעותיים שחווינו. כמו שאמרת, אולי המוות של מייקל ג'קסון, או הנשיקה הראשונה שלנו, אירועים שבאמת אנחנו זוכרים אותם ומוטמעים עמוק בזיכרון שלנו, ויש לנו את התחושה, אנחנו יכולים להעלות את הזיכרון הזה בצורה מאוד מוחשית.
עכשיו, אם באמת נדבר על התמכרויות, אז זה אומר שכדי, כי אפשר באמת לחלץ מפה תובנה שתסייע לנו להתמודד עם התמכרות. זאת אומרת, שאם יש משהו שמחבר בין הרצון העז שלנו לא יודע מה, לסמים או אלכוהול וכולי, אבל הדבר הזה מחובר למקום, להקשר חברתי, אז אולי אפשר באמת להימנע מההקשר, מהמקום וכולי.
כן, אז יש כאן שני דברים. אתה נוגע בשתי נקודות. אחת היא באמת במובן של התנהגות אנושית. אם אנחנו יודעים שזה מה שקורה אצלנו במוח, שנוצר צימוד מאוד חזק בין מקום ובין צריכת הסם, אז עדיף לנו להימנע מאותם הקשרים שעלולים לגרום לנו לחזור לצרוך את הסם. זה בוודאי משהו שהוא גם ידוע בתחום כבר הרבה מאוד שנים, והוא מהווה את הבסיס לטיפולים בהתמכרות או לטיפולים התנהגותיים בהתמכרות. הפן השני הוא באמת מה אנחנו לומדים על הקלאוסטרום שיכול לעזור לנו בהתוויית טיפול. וכאן, אם אתה יודע, אנחנו צריכים טיפה להסתייג ולהצטנע, אנחנו לא מציעים פה תרופת קסם, אנחנו בעצם הדבר הכי משמעותי שאנחנו עושים הוא לכוון את תשומת הלב של הקהילה המדעית לעובדה שהאזור הזה במוח שחקרו אותו בהקשרים או הסתקרנו לגביו בהקשרים אחרים, עכשיו כדאי מאוד לחשוב עליו בהקשר של התמכרות לסמים. ויש לנו מחקרים, אנחנו מעורבים במחקרים אחרים שבהם מנסים לזהות את הקלאוסטרום במוח אנושי, ויכול להיות שזה יוביל דיאגנוסטיקה יותר טובה של אנשים שמועדים להתמכרות. לקלאוסטרום יש גנטיקה ייחודית לו, הגנים שמתבטאים בו יש להם הרכב ייחודי, יכול להיות שבערך זה נוכל להגיע לטיפולים בעתיד, אבל אלה קצת רעיונות גדולים באוויר, וכרגע מבחינה טיפולית אין לנו כרגע חדשות, אלא אנחנו מקווים שהמחקר שלנו יתרום לכך שבעתיד כן יהיו מחקרי המשך שיוכלו להועיל בצורה יותר ישירה לאנושות.
רק נשלים באמת את, את, ה, את מה שאנחנו רוצים ללמוד באמת על אותו אזור, מה שונה בו? לא מדובר באיזשהו צביר של תאי הצו, כמו שאר המוח? זאת אומרת, מה הופך אותו לאזור נפרד, את הקלאוסטרום?
אז יש לו מבנה מרחבי מאוד מיוחד. אם תחשוב על לקחת בננה ולהעביר דרכה סכין, ולהוציא תרוסה מאוד דקה של בננה, ועכשיו תניח את היד על הרקה, והבננה הזאת נמצאת בפנים, איזה 3 סנטימטר פנימה. אז המבנה שלו ייחודי בכך שהוא נמצא כך לאורך הקורטקס, לאורך קליפת המוח, והוא מקושר לכל קליפת המוח, וגם לאזורים בתוך המוח. זאת אומרת, הקישוריות שלו היא מאוד ייחודית, יש לו גם תאים עם מבנה ייחודי שככה מלפסים את כל המוח, ובצורה כזאת אולי יכולים לסנכרן בין אזורי מוח שונים. ובאמת מראים, יש מחקרים, גם מחקר שאצלי במעבדה מתפתח כרגע, וגם מחקרים שפורסמו לאחרונה, מראים שיש לו יכולת לשלוט בצורה די מסיבית בפעילות של אזורי מוח מאוד נפרדים, מאוד רחוקים, ו... כנראה גם יכול, הוא כנראה מעורב גם בשינה ובעוד פעילויות שדורשות סינכרון ארוך טווח בין אזורי מוח. אז האנטומיה שלו, המבנה שלו מאוד ייחודי. בנוסף יש לו מבנה מולקולרי מאוד ייחודי, הוא מקבל הרבה קלטים מודולטוריים, הרבה פקטורים כמו דופמין, סרוטונין, אופיאטים, משפיעים על הקלאוסטרום בצורה משמעותית, אז יכול להיות שהוא מהווה גם מוקד לפעילות של תרופות פסיכיאטריות שונות, ועכשיו אנחנו כמובן מגלים את ההקשר שלו בהתפתחות של התמכרות, אז הוא כנראה רגיש מאוד גם לסמים ממכרים. כן, אלה הדברים שמייחדים אותו.
טוב, אז הנה הכרנו גם את האזור הזה, ונשמע שבאמת משהו מאוד מהותי מתרחש שם, בין היתר כנראה באמת הצימוד הזה בין חוויה להקשר ולמקום. תודה רבה לך, פרופסור עמי ציטרי, מהמרכז לחקר מדעי המוח והמכון למדעי החיים באוניברסיטה העברית. תודה לך.
תודה.
ובפינת היסודות שלנו נדבר על היסוד ששינה את חיינו, או לפחות את איך שהם נראים מהרחוב כשמביטים לתוך הבית. נאון, שלום לדוקטור דלית שנטל, קימאית חישובית ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
היי, בוקר טוב, דודו. כן, נאון. אז נאון, אנחנו סוגרים שורה.
קחי את זה מכאן, בבקשה.
כן, אנחנו ממש סוגרים שורה, אנחנו הגענו אל השורה השנייה של הטבלה המחזורית, אנחנו הגענו אל הנאון או היסוד העשירי, ויש לו בסך הכל 10 אלקטרונים, 2 בקליפה הראשונה ו8 בקליפה השנייה, שזו קליפה שיש בו מקום לאכלס רק 8 אלקטרונים, והוא מסודר. יש לו את השמינייה שלו, הוא לא צריך אף אחד אחר, הוא לא צריך לחלוק, הוא לא צריך לקחת, הוא לא צריך לתת, ממש ממש טוב לו, ולכן, ועל כן הוא נקרא גז אציל, כמו ההליום, אבל הוא עם כבר 2 קליפות מלאות, והוא הגז האציל לנאון. אז אנחנו מבינים מזה שבאמת מבחינת פעילות כימית, כמעט בכלל לא, כי הוא לא צריך שום דבר, יש לו את עצמו וזה ממש ממש מצוין מבחינתו. והוא נמצא בריכוזים מאוד מאוד נמוכים בכדור הארץ, הוא ממש נדיר כאן, אבל הוא בכל זאת נמצא קצת באוויר, וזאת הדרך שבה בעצם גילו אותו. כימאים במאה הקודמת הצליחו לנזל את האוויר ולאט לאט להפריד את הגזים לפי נקודת הרתיחה שלהם, ובסופו של דבר גילו גם את הגזים האצילים האלה שנמצאים בכמויות מאוד מאוד קטנות, ביניהם גם הנאון. באמת השימוש הכי נפוץ שאנחנו מכירים לנאון הוא במנורות הנאון. שמה זה מנורת הנאון? בואו נסביר את זה רגע. זה בעצם שפופרת, שגם המילה שפופרת אולי היום אנחנו כבר קצת פחות מכירים את זה, אז זה בעצם צינור זכוכית סגור שבשני הקצוות שלו יש אלקטרודות, זאת אומרת איזה שהם מקורות מתח כאלה, משהו שיכול להעביר דרכו זרם חשמלי, מחובר למקור מתח ויכול לעבור זרם חשמלי בין שני הקצוות האלה, והשופרת, הצינור הזכוכית הסגור הזה, מה שיש בו זה גז, גז הניאון. עכשיו, גז הניאון הזה, ברגע שאנחנו שמים אותו ומחשמלים אותו בעצם, מחברים לו אלקטרודות לתווך הזה, לשפופרת הזאת, יש אלקטרודות עם שני הצדדים ומעבירים דרך זה זרם חשמלי, אז בעצם מה קורה לאטומים האלה? הם פוגעים בהם אלקטרונים, הזרם החשמלי. עכשיו, חשמל זה אנרגיה. וברגע שאטום של ניאון חוטף איזה מין זץ אנרגיה כזה מאלקטרון שפוגע בו, האלקטרונים שנמצאים בו מקבלים את האנרגיה, ואז הם מתחילים לקפצץ. מה זה אלקטרונים שקפצצים? להם הם עוברים מרמה לרמה, מקליפה לקליפה. אנחנו מדברים על שתי הקליפות האלה, אבל הם יודעים לקפוץ לרמות אנרגיה יותר גבוהות ברגע שהם מקבלים אנרגיה מהסביבה. אנחנו קוראים לזה יסוד שנמצא במצב מעורר. הוא מעורר, כי יש שם איזושהי התעוררות אנרגטית כזו. עכשיו, יסוד לא יכול להיות במצב הזה לאורך זמן, האנרגיה הזאת נפלטת בחזרה. האנרגיה הזאת נפלטת בחזרה הפעם בצורה של אור. וזה האור שמנורת הניאון מספקת לנו.
יש משהו מיוחד אבל ביסוד הזה שדווקא בו משתמשים כדי להעיר? באמת, בעבר הניאון היה ממש שם גנרי כזה לכל הנורות הפלורסנטיות. אנחנו יודעים היום שזה לא רק.
נכון, בדיוק, זה לא רק, זה לא רק. זה עניין של מתי גילו ואיך התחילו להשתמש, אבל הם מוסיפים למנורות האלה, למנורות הפלורסנט, מוסיפים גם מדים של כספית, שגם הם מסוג, גם הם בקלות מקבלים אנרגיה ואז פולטים פוטון, זאת אומרת אור, בתחום של ה-UV, של האולטרה, של האלסגול, ויש שם גם ציפויים על השפופרות האלה, ואז אפשר לקבל צבעים שונים. היתרון בניאון, נאמר, לעומת חוט להט, שזאת הדרך הנפוצה להעיר, זה שיש כאן משהו שאורך, מנורה שאורך החיים שלה הוא ארוך, והצריכה, את האנרגיה שלה היא נמוכה יחסית. זאת אומרת, ההתחלה של התהליך הזה דורשת הרבה אנרגיה, אבל אחר כך זה ממשיך מעצמו, יש שם הפליטה כזאת, כל הזמן אלקטרונים, כל הזמן אלקטרונים ופוטונים פוגעים ביסודות, באטומים של הניאון, ונפלטת עוד ועוד אנרגיה, ובעצם התהליך כולו, התהליך ההערה הוא זול יחסית, והנורות האלה הן עמידות. לכן יש בהם שימוש רב. בניגוד למנורות להט שאנחנו מכירים אותן, נשרפות, החוט נקרא וכל מיני כאלה.
מה עוד עושים, או איך עוד משתמשים בניאון?
לא משתמשים בו עוד הרבה מאוד דרכים, משתמשים בו קצת בתור גז קירור, להגיע לטמפרטורות מאוד נמוכות, אבל מעבר לזה אין בו שימושים מאוד נרחבים. הוא גם גז מאוד, יסוד מאוד נדיר, כמו שאמרתי. אני חושבת שעכשיו, ככה, בעצם שמונה שיחות האחרונות שלנו עברנו על כל השורה הזו של השורה השנייה של הטבלה המחזורית, ואפשר לראות על השורה הזאת בעצם הרבה מהעקרונות של הכימיה של היסודות. זאת אומרת, אם נסתכל על זה רגע בפרספקטיבה, אז התחלנו בליתיום ובבריליום שהן מתכות, שאנחנו בכלל לא רגילים לראות אותן בתור מתכות ביומיום שלנו, כי אלה מתכות כל כך ריאקטיביות שהן תמיד מוסרות את האלקטרון שלהן, ואז הן כבר לא מתכות, אין להן כבר את התכונה הזאת של מתכת שיכולה להוליך חשמל. ואז אנחנו עוברים לחומרים שהם החומרים העל-מתכתיים, ואז הגענו אל החנקן ואל הפחמן והחנקן והחמצן, שהם כל הזמן משתתפים בתרכובות, זאת אומרת, אנחנו רואים אותם כל הזמן בתרכובות, יוצרים קשרים קובלנטיים, זאת אומרת, קשרים שיתופיים, במטרה להשלים את השמינייה הזאת שהם כל כך צריכים. אז אנחנו מגיעים לטור השביעי שיש בו את האלוגנים, האלוגן הראשון הוא הפלור, הם בדרך כלל ייקחו איזשהו אלקטרון כדי להשלים את השמינייה שלהם, ובסופו של דבר אנחנו מגיעים אל הגזים האצילים. ואנחנו נראה את הפאטרן הזה, את הסדר הזה, אנחנו נראה לאורך כל הטבלה. זאת אומרת, זה תמיד עובד ככה. בהתחלה יש את המתכות ש מוסרות אלקטרון, ובסוף יש לנו את האלוגנים שלוקחים אלקטרון, ובאמצע יש את אלה שמשתפים. וככה נוכל להמשיך הלאה והלאה.
לא, אנחנו נמשיך הלאה כמובן לשורה הבאה, בפעם הבאה. את דיברת על העובדה שהוא נמצא באוויר סביבנו, אבל הוא מאוד נדיר. איך רק מפיקים אותו? זאת אומרת, בכל זאת יש תעשייה של נורות שעושה בו שימוש.
נכון. אז מפיקים אותו בעצם כמו שמזהים אותו, כמו שזיהו אותו. ברגע שמנזלים את האוויר, זאת אומרת, מקררים מאוד בדחיסה, את האוויר, אז יש לנו תערובת של גזים שהופכת לנוזל, ואז בעצם אנחנו יכולים להתחיל לחמם, וכל גז יש לו את הנקודה רתיחה, שזה נורא, כן, זה נורא לא אינטואיטיבי בשבילנו להגיד רתיחה, כי מדובר בטמפרטורות שהן בסביבות ה-200 ומשהו מעלות מתחת לאפס שאנחנו מכירים, כן? אבל ככה גם מפיקים את החנקן הנוזלי, או גז חנקן אחר כך שרוצים להפריד אותו, או כל גז אחר שנמצא באוויר. זאת אומרת, אין לנו, זה לא כמו, נאמר, הליום שנמצא במאגרים תת-קרקעיים, בגלל שהליום הוא גז אציל שנפלט בתהליכים רדיו-אקטיביים, אז הוא מצטבר גם בתהליכי פירוק של יסודות אחרים, אז הוא נמצא גם בתוך קרום כדור הארץ במאגרים. הניאון, אנחנו מוצאים אותו באטמוספירה, הוא מאוד נפוץ דרך אגב ביקום, אבל מכיוון שהוא לא יוצר שום קשר, הוא לא מתחבר לשום דבר אחר, אז אין מה שישאיר אותו אצלנו, והוא פשוט בורח. אבל לכן
באמת יסוד מאוד מעניין, אבל טוב, אנחנו מכירים אותו בזכות הנורות. אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, דוקטור דלית צ'נג'ל, כימאית חישובית ממכון דוידסון. תודה רבה.
ביי ביי.
בשבוע שעבר, בערך, זה היה ביום שלישי בירושלים, מפגינה הסטודנטית לעבודה סוציאלית התערטלה כשהיא יושבת על פסל המנורה שליד הכנסת, חוללה סערה ציבורית, ואז כל התופעה הזו גם הלכה והתפשטה, תרתי משמע כמובן. רבים האשימו אותה בביזוי של אחד מסמלי המדינה, אולי הסמל של המדינה, ואנחנו רוצים לברר ממתי המנורה היא אחד הסמלים שלנו, למה דווקא המנורה. אנחנו שמחים לומר שלום לארכיאולוג, דוקטור יובל ברוך, ארכיאולוג מרחב ירושלים ברשות העתיקות, חוקר מנורות בתרבות היהודית העתיקה. שלום לך.
שלום, בוקר טוב לכולם.
טוב, יש לנו הרבה מאוד סמלים, יש הרבה תשמישי קדושה וכל מיני אלמנטים שהם חלק מהמסורת היהודית. למה דווקא המנורה היא זו שתפסה את המקום כהסמל שלנו?
קודם כל, אתה אמרת, ובצדק כנראה, אמרת סמלים ותשמישי קדושה, ואנחנו עכשיו נכנסנו בכלל, התבלבלנו. אם אנחנו ממשיכים את השיחה ששמעתי קודם, אז אני בכלל מבולבל. גם תשמישי קדושה, גם סמלים. באמת, השאלה, איך זה שסמל, איך זה שחפץ כלשהו, הופך עם הזמן להיות אייקון, וכאייקון, איך הוא הופך לאייקון שמייצג קבוצה מסוימת? ולא רק זה, במקרה של המנורה, מדוע דווקא המנורה הופכת להיות לאייקון הלאומי של, של העם היהודי? זו שאלה שאותי רתקה, באופן אישי מרתקת אותי כבר כמה שנים, ואני הלכתי אחרי המנורה, הלכתי אחרי האור, כמו שאומרים, כן? אמרתי, אולי אני אלך אחרי המנורה, אני אמצא את האור. ומה שהתברר לי, שהנושא הוא באמת מורכב. קודם כל, המנורה זה חפץ שמתואר במקרא. ובמקומות שונים היא מתוארת כמנורה שנמצאת במשכן, והיא מתוארת כמנורות ברבים במקדש שלמה, והיא מתוארת כמנורה בחזון זכריה. וכשאנחנו רואים את החפצים שהגולים מחזירים ליהודה בנדיבותו של כורש הגדול, באמת היה גדול, נזכיר אותו עכשיו, אנחנו רואים שאין מנורה בכלל, ואז אנחנו עוברים לחשמונאים, ואנחנו ממשיכים וממשיכים וממשיכים, אנחנו רואים פעם יש מנורה אחת, פעם צמד מנורות, פעם 10 מנורות, והשאלה היא, השאלה הזאת העסיקה אותי, אני אמרתי, אני אקח את החפץ הזה, ואני אחקור, ואני אשאל את, רציתי לשאול את עצמי, מדוע דווקא המנורות, הופתעתי. הופתעתי מאוד. קודם כל צריך להבין שבעולם העתיק, לעמים, כנראה שהיה סמל, אבל יותר מזה למלאכים היו סמלים. היו סמלים הרלדיים, היו סמלי שלטון, ובוודאי של אלים. לאלים היו אטריביוטים. סמל שמייצ... הברק מייצג את מי? את זהוס. זה סמל של האל. אבל השאלה אם הברק הוא גם הסמל של התרבות היוונית? כנראה שלא. אז מהו הסמל של התרבות היוונית? לאתונאים היה סמל. הינשוף. מדוע? כי זה החוכמה, זו התנה, וכולי. וכשאנחנו מתקרבים יותר ויותר אל עצמנו, אנחנו, מה אנחנו רואים? שלעם היהודי יש סמל, אבל הוא בוודאי לא, לא מנורה. איך אנחנו יודעים מה הסמל? כי אנחנו מסתכלים איך, איך הגויים מציירים ומייצגים את היהודים. ואת היהודים הרומאים מייצגים את דמותו של עץ התמר. אנחנו רואים את זה מתוך המטבעות. אחרי שהרומאים כובשים את יהודה, הם תובעים מטבע, ולמטבע הם קוראים יהודה השבויה. ומה היא יהודה השבויה? זה דמות של אישה, שזה העם, שיושבת או נשענת על עץ תמר. עץ התמר בעיני הרומאים הוא הסמל של יהודה. יכול להיות שאפילו בעיני היהודים עצמם, כי גם היהודים כשקובעים לעצמם מטבעות, התמר הוא הסמל הדומיננטי. אז כמה הופעות יש לנו למנורה? מעט. מנורה של שבעה קנים? לא רק, יש גם של חמישה קנים. ויש גם של תשעה קנים.
מעניין, אז הסיפור... מי שבחר בסמל למדינה, זאת אומרת, על סמך מה זה היה, על סמך מה נעשתה אותה הבחירה?
מי שאת מנורת שבעת הקנים בחרה ועדה. והסמל נבחר שנה לאחר הקמת המדינה, הגרפיקאים או המעצבים הגרפיים הכי תמיר. הסמל מורכב ממנורה, מנורה של שבעת קנים, משני עלי זית, משני הצדדים, והשם ישראל מתחת. זאת אומרת, יש לנו פה מרכיב. אי אפשר לקחת רק מרכיב אחד ולהגיד רק זה. עכשיו, למנורה... יש איזשהו, נקרא לזה, איזה שורשים קמאיים מתוך היותה חפץ שמופיע, שמוזכר כאחד מהחפצים שהיו במקדש. דרך אגב, הוא לא החפץ החשוב. אז מדוע החפץ שלו הוא החפץ החשוב בתוך המקדש, הוא זה שהופך ל... הוא זה שנהיה בכור. כי מהו החפץ החשוב? החפץ החשוב זה ארון הברית, אבל אנחנו לא יודעים מהו. ובכלל, ממתי ל... לריטואל היהודי או לריטואל או לפולחן היהודי צריך שתהיה איזה דמות, סוגיה לא פשוטה, מבחינה פילוסופית, מבחינת התפתחות האמונה היהודית. ואנחנו צריכים לזכור דבר אחד, שההופעה של מנורת שבעת קנים, או של מנורת המקדש, שוב, כי אנחנו אומרים שבעת קנים, אבל יש גם מנורות של חמישה קנים, ויש מנורות גם של תשעה קנים, הרבה פעמים מבלבלים בין החנוכיה לבין המנורה, שזה בסופו של דבר אותו רעיון, אותו אייקון, שכל דבר מייצג משהו אחר. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מדוע המנורה הזו, מתוך שלל תיאורי המנורה, איזו שנבחרה? והתשובה היא פשוטה.
מה, בבקשה?
בשנת 70 הרומאים כובשים את ירושלים. הם מחריבים את המקדש. והם שוללים את המקדש, ואנחנו יודעים שהם שוללים שלל רב. את התיאור של השלל אנחנו מקבלים בעיקר משני מקורות. יש לנו יותר משני מקורות, אבל בעיקר משני מקורות. אחד, אנחנו יודעים שיוסף בן מתתיהו מתאר את השלל שהרומאים לוקחים. דרך אגב, הם לא עשו מעמד גדול, היהודים נתנו להם את זה. היה להם בן ברית שהעביר להם. בן ברית מתוך היהודים שהעביר להם את השלל, אסף את הכל, שם בסק, והם לקחו את זה. והם לקחו את זה לרומא, ובעיקר מצוינים שם שני חפצים. אחד זה השולחן, שולחן לחם הפנים, שמתאר יוסף בן מתתיהו, שהוא היה כבד מאוד, עשוי זהב כמובן. הוא הבכור, הוא הראשון שמוזכר. ומנורה, שכותב יוסף בן מתתיהו, עשויה אף היא זהב טהור, והוא מציין... מעוצבת לא בתבנית המנורות שאנו רגילים להשתמש בהם. אנו, כלומר, בני העם הרגיל, או אפילו הרומאים, כי הוא כותב את זה כשהוא ברומא, הוא מציין במיוחד את בסיס המנורה, שבמנו מתאמר איזשהו גזע, כמו גזע של עץ, ומשתעפים ממנו קנים. דרך אגב, באף תרבות, לאף עם, באף דת, אין חפץ דומה למנורה. כלומר, יש פה איזה אייקון שמבחינה גרפית הוא שונה מכל דבר אחר. אז זה המקור של יוספוס. אבל מתוך זה לא, הסמל לא היה נוצר. מתוך מה הוא נוצר? הרומאים, כהרגלם בקודש, לוקחים את השלל מיהודה, מעבירים את זה לרומא, והקיסרים בונים קשת ניצחון בפורום הרומאי, כלומר בלב ליבה של רומא, ובקשת הניצחון הם מאתרים אותה בתורות ובגילופים וכו', והדבר החשוב זה תהלוכת הניצחון. תהלוכת הניצחון שמראה מה מגיע מיהודה או מה שללו מיהודה. ובמרכז יש את כל שלל המקדש, אבל בולט ויוצא דופן וגדול מכולם המנורה. וכשהגולים, קהילת הגולים שיושבת ברומא, היא לא קהילת הגולים הראשונה, אבל היא הופכת, תהפוך להיות המשמעותית ביותר. חיה ברומא, היא חיה בקרבה לקשת טיטוס. היא רוצה לזכור את יהודה, היא מסתכלת על קשת טיטוס, וזה שלט שניכר וניער, ובולט בעיני כל הגולים, בוקר, צהריים וערב. הוא הופך להיות למעשה לסמל של יהודה שבויה.
רגע, אני מנסה להבין, אז העובדה שמדובר פשוט בפריט גדול ובולט ייחודי, וגם בזכות זה שכנראה שלא אנחנו הכתרנו את המנורה לסמל, אלא היא הייתה עוד אחד מהסמלים, אבל איכשהו, שוב, יכול להיות שהגויים וכולי הם גרמו לנו להרגיש שזה הסמל שלנו.
אז ככה, קודם כל היא מוצגת, המנורה מוצגת בקשת טיטוס בצורה בולטת. שתיים, אייקון גרפי מאוד מיוחד. הגולים, קהילת הגולים ברומא רואה את שלל המקדש ומאמצת את הסמלים, את התיאורים שמופיעים בתהלוכת הניצחון. אז השולחן נראה כמו כל שולחן אחר במקדשים אחרים ברומא, והחצוצרות בוודאי. הדבר היחיד שהוא נראה אחר, שהוא אופייני להם, זו המנורה. והמנורה מייצגת למעשה בעיני קהילת הגולים את החורבן ואת התקווה והציפייה למה? לתקופה טובה יותר, לבניית המקדש, לשיבה לציון וכו'. ולכן, כשמדינת ישראל, 2000 שנה אחר כך, תחליט על סמל, היא, ההחלטה היא להחזיר את המנורה מרומא, להחזיר את המנורה מרומא, לא את המנורה שנלקחה מירושלים, ממש לא, אלא דווקא את זו שברומא. עכשיו, המנורה ברומא היא מאוד מעניינת. חוקרים של תולדות האמנות היהודית עוסקים בה רבות, בעיקר בגלל המרכיב התחתון שלה, בסיס המנורה. בסיס המנורה הוא לא דומה לשום בסיס מנורה אחרת שאנחנו מוכרים בתוך האמנות היהודית, מכיוון שהוא מופיע כבסיס מוצק, ועליו מי שמסתכל טוב טוב טוב, בתיאורים של קשת טיטוס, אפשר לראות תיאורים של מפלצות וחיות מיתולוגיות וכולי. מה לחפץ כזה ולאומנות היהודית ועוד כזו שנשללה מתוך המקדש? אז הדבר הזה הוא... הלו?
כן, כן, אנחנו מקשיבים בקשב רב, אבל בקרוב נסיים. כן, בבקשה.
כן, הדבר הזה באמת מהווה איזשהו בסיס למחלוקות לדיונים, עד כדי כך שהיו לא מעט אנשים שהציעו שהמנורה התפרקה בדרך מיהודה לירושלים, והבסיס נעשה על ידי אותו אמן רומאי מיומן בעיני רוחו. כלומר, המנורה עצמה הגיעה, הגזע והקנים, אבל הבסיס...
והשלימו את הבסיס.
הבסיס הושלם בעיני רוחו. אפילו נותנים הגבלה מישהו מגדר שנקרא מאתר בשם דידמה שבאסיה הקטנה, הקריא את החוקר הגדול דניאל שפרברג ואחרים.
טוב, אנחנו נסתפק אבל בדברים האלה, כי אנחנו יוצאים למבזק, אז אנחנו מודים לך, סקרנת, זה מתברר נושא הרבה יותר רחב ממה שחשבנו,
עמוק ומעניין. עוד לא דיברנו איך הסמל נוצר, הגענו למנורה בקשת טיטוס, אבל יש לזה עוד שורשים קדומים יותר, אבל את זה נשאיר אולי להזדמנות אחרת.
אנחנו נשמח, תודה רבה לך דוקטור יובל ברוך, ארכיאולוג מרחב ירושלים ברשות העתיקות, חוקר מנורות בתרבות היהודית העתיקה, תודה רבה לך.
יום טוב ושבוע טוב שלום.
תודה רבה, ואנחנו הגענו לסיומה של השעה הראשונה מתוך שתיים שלנו. ראשית נודה לעורך רז חסון, המפיקה אלכסנדרה לויקר. לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים גם בשידור חוזר בערב, בשבע בערב, כאן בכאן תרבות וגם כהסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי ואפל יוטיוב.
שלושה שיודעים.
נגיפים. מדענים ממכון ויצמן יצרו תאים מלאכותיים על גבי שבב, הצליחו לייצר בתוכם חלקים סינתטיים של נגיף. ואם אתם שואלים את עצמכם מה? אז מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, שעה שנייה, אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים בכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים, ובשעה הזו נעסוק בין היתר בעניינים הבאים. אפשר להגן על העובר במקרה של סוכרת הריון, וגם על היולדת, באמצעות גישה רב-תחומית ושילוב טכנולוגיות מתקדמות. מיד על המחקר החדש שנערך במרכז הרפואי שיבא, וגם כך נשמע השיגור ביום חמישי. אחת ששוגעה מהאי הענן שבדרום סין, היעד הוא כוכב הלכת מאדים. מיד, העורך שלנו רז חסון, המפיקה אלכסנדרה לויקר. על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי ואפל. בואו נתחיל. לגו נגיפים. מדענים ממכון ויצמן יצרו תאים מלאכותיים על גבי שבב, והצליחו לייצר בתוכם חלקים סינתטיים של נגיף. כל חלק מהמשפט הזה הוא משהו שצריך להעמיק בו. המדענים יצרו תאים מלאכותיים, מהן גומות מיקרומטריות, ובקרקעית של הגומות DNA. בהיקף התאים הם מקמו קולטנים שקושרים את החלבונים שהמערכת הזו מייצרת, כי ה-DNA, אני מזכיר, הוא סוג של מתכון שלפיו משהו יודע לייצר חלבונים. אנחנו מיד נבין מה מייצרת בתאים המלאכותיים האלה, ואז הם באמת יזרימו מולקולות שיודעות לקרוא את המתכונים האלה, את המידע הגנטי, ולהפיק על פיו חלבונים, שהם החלקים של הנגיף שאותו רצו ליצור. לאחר מכן הקולטנים שבהיקף התאים קושרים את אחד החלבונים של הנגיף שנוצרים שם, ובהמשך שאר חלבוני הנגיף משתלבים אלה באלה, ויוצרים את החלקים הקטנים של הנגיפים. אנחנו לא בתקופה שצריך לייצר נגיפים חדשים, אבל אני בטוח שיש היגיון מאחורי המחקר הזה. מי שאחראים ללגו נגיפים הם פרופסור רועי ברזיב, שכבר נמצא איתנו על הקו, יחד עם מדענית הסגל דוקטור שירלי שולמן דאובה, ותלמידי המחקר דוקטור אוהד ונשק ויפתח דיבון מהמחלקה לפיזיקה, כימיה וביולוגיה במכון ויצמן. שלום לפרופסור רועי ברזיב, חוקר במחלקה לפיזיקה, כימיה וביולוגיה במכון ויצמן למדע. שלום. אני מאוד מקווה שנצליח לשמוע אותך, כי גם ככה נושא סבוך, ואני שומע שאיכות הקו מקשה עלינו. בוא נשמע אותך. שלום לך, פרופסור רועי ברזיב.
בוקר טוב, דודו, מה שלומך?
או, מצוין, עכשיו שומעים אותך מעולה. אם תוכל להסביר לנו, קודם כל, ממש שלב שלב, מה עם תאים לחוטיים, איך נוצרים תאים לחוטיים על שבב, ואז באמת את כל הדרך הזו עד להפקה של חלבונים שהם בעצם סוג של חלקים מנגיף.
כן, יופי, בסדר. אז זה מחקר שאנחנו מבצעים במעבדה מזה מספר שנים, כחלק מניסיון לפתח כלים מחקריים בעלי שימושיים בעתיד, לחקור תהליכים מסובכים ומורכבים שקורים בתוך תאים חיים, מבלי להשתמש בתאים חיים. אז לצורך העניין, אנחנו בעצם בונים על שבבים של סיליקון, מעין גומות או בריכות מזעריות, חוצבים פנימה בשיטות של מיקרו-אלקטרוניקה, של עיבוד שבבי מזערי בסיליקון, ובעצם משלבים בתוכו, כמו שאמרת, DNA, ה-DNA זה הקוד הגנטי, הוא ספר ההוראות לייצר למעשה כל חלבון שאנחנו רוצים. אנחנו במרכז התא, במרכז כל בריכה כזו, אנחנו שותלים DNA, גדילים של DNA, הגדילים האלה הם סינתטיים, הם לא באים משום מקור חי, זה גדילים שאנחנו מכינים במעבדה על סמך הרצף, ובעצם אין שום מגע עם שום תא חי בתהליך הזה. בכל תא יכול להיות הרכב גנטי קצת שונה, או ספר הוראות לחלבונים אחרים, והיופי של המבעור הוא שבעצם על שבב אחד אנחנו יכולים לבצע הרבה מאוד ריאקציות, איך אני אסביר, ריאקציות שונות לייצור חלבונים בצורה מקבילית, בשטח מאוד מאוד קטן, ולמעשה זה כלי מחקרי חדש מאוד לפצח תהליכים מסובכים מאוד שקורים לתוך תאים. כאמור, אנחנו עושים את המחקר הזה כבר הרבה שנים, ולא שום קשר לנגיף שתוקף אותנו בימים אלו. אוקיי.
אני מנסה להבין, אז איך זה עוזר לנו? זאת אומרת, ברגע שהצלחנו להגיע למצב, או אתם הצלחתם להגיע למצב, שבו באמת חלבונים נוצרים בצורה מלאכותית, מ-DNA, שהכל מורכב על תאים לחוטיים, איך אפשר להנות מזה? אולי נדבר על הפי-אוף של הדבר, ואז באמת נחזור לטכניקה.
יופי, מצוין. אז באמת, אנחנו כולנו יודעים את המורכבות של לחיות בתקופה עם נגיפים אמיתיים שתוקפים, בני אדם ותאים שלנו. אז באמת, תאר לך שמה שאנחנו עושים, אין בו שום מגע עם שום פתוגן, עם שום תא חי. אנחנו יכולים בכל תא לייצר חלבון אחד מתוך נגיף. נגיף זה שם אחר למכונה ביולוגית, ויש הרבה מאוד מכונות ביולוגיות חשובות מאוד, חוץ מנגיפים, מכונות שמתרגמות, מכונות שמשכפלות, מתרגמות שמשעתקות, ומכונה זה שם אחר לבעצם חלבונים שעוברים הרכבה בצורה עצמונית, אחרי שהם נוצרים בתוך התא, עוברים הרכבה על ידי קומפלקס אחד חלבוני. הקומפלקס הזה הוא המכונה הפעילה, אם זה הריבוזום, או האוסף האנזימים שמשעתקים, או תהליכים מטבוליים, וגם נגיף הוא בעצם קומפלקס של חלבונים פעיל. אז תתאר לך שמה שאנחנו יכולים לעשות זה בעצם לא לגעת בשום נגיף, לא ב-DNA או ב-RNA שלו, ולא בחלבונים שלו. אנחנו בעצם מתחילים מקוד גנטי סינתטי לחלוטין. לא כל הנגיף, אלא חלק אחד קטן ממנו. תדמיין נגיף שיש לו צורה והרכבה מסובכים, ואנחנו בעצם מייצרים רק חלק אחד קטן, חלק כלגו. בתא אחד, לגו אחד, בתא שני חלק אחר, בתא שלישי חלק אחר נוסף, וכך הלאה וכך הלאה. בצורה כזו אנחנו יכולים לייצר במקביל הרבה מאוד חלקים שונים, לחקור אותם אם הם פעילים, לחקור את תהליכי ההרכבה והבנייה של החלקים לידי מכונות, או תתי מכונות, לא פחות חשוב, תתי מכונות, מכונות. בצורה כזו אנחנו יכולים לפענח את השלבים השונים של תהליכים ביולוגיים מסובכים שקשורים בהרכבת מכונות. כמו למשל, לראות אם החלבונים מסוימים מאוד של נגיף, הם פעילים, הם יודעים להיקשר לנוגדנים וכו'. בצורה כזו אנחנו בעצם מפתחים כלים שהם מאוד 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 מדויקים, מאוד מבוקרים, אין בהם שום סיכון, כי כאמור אנחנו לא נוגעים. אם רוצים לייצר חלקים של נגיף, לא משתמשים בשום נגיף, אלא פשוט לוקחים DNA סינתטי, קושרים אותו לשבב של סיניקון, משתמשים במיצוי מינימלי שמאפשר לנו לייצר חלבונים מכל קוד גנטי, וזה נגמר הסיפור. אנחנו יכולים למעשה לבצע אלפים של ריאקציות או בדיקות או מדידות ביולוגיות מסובכות על שבב אחד של סיליקון, וזה כיוון חדש, טכניקה חדשה מאוד שאנחנו פיתחנו למטרות מחקר, והיום השימושים הם די ברורים. אנחנו יכולים לחקור תהליכים שקשורים בנגיפים ללא שום מגיעה בנגיף עצמו, בתנאים מבוקרים עם ההשלכות לבדיקות נוגדנים אישיות, לפיתוח תרופות וכך הלאה.
נשמע גם מרשים, אני מבין שאפשר בסופו של דבר על המערכת כזו מה, לבדוק בין היתר גם תרופות, או בוודאי. לנצל גם מנגנון כזה כדי להפיק חלבון, או שאני מגזים?
אנחנו לא מפיקים את החלבון מכיוון שהצ'יפ הוא מבערי, אנחנו מייצרים את החלבונים בתוך כל אחת מהבריכות. קשה מאוד להוציא מה שיש שם, כי זה, זה כמויות מזעריות. היופי פה שאתה לא צריך לגעת בזה, ברגע ששמת את ה-DNA, בעצם הניסוי רץ באופן אוטונומי, מה שנקרא. אנחנו מדליקים את המערכת בכך שסוגרים אותה, בכך שאנחנו ממלאים כל בריכה קטנה בתרכיז שמאפשר לה להידלק, ולהידלק זה אומר שנוצרים חלבונים, החלבונים הפעילים שעוברים יצור והרכבה בצורה נכונה, מתקבעים לפני השטח של הבריכה, ולאחר שאנחנו פותחים ושוצים, אנחנו יכולים לראות מה נשאר שם, זה מסומן בצורה פלורסנטית שמאפשר לנו להסתכל על דברים מתחת למיקרוסקופ, ובצורה כזו אנחנו יכולים ללמוד מה קרה בכל בערית ובערית. וזו דרך נהדרת לבדוק, למשל, אם חלבונים עוברים הרכבה, אם חלקים בנדיף יכולים להיקשר לחלבונים של תאים אומנים שלנו. ואם אנחנו יודעים לעשות ככה ולחקור את המערכות האלה, אז אנחנו יכולים לחפש דרכים, להפר את הכישורים, את ההתחברות של נגיפים לבינם לבין עצמם, חלבונים בינם לבין עצמם, או בין חלבונים שדרכם הם תוקפים אותנו. בצורה כזו, וזה תהליך שעוד לא עשינו, אנחנו פיתחנו את היכולות, הדגמנו את זה על מערכות שהן כמו ולא שום קשר לקורונה, זה משהו שהתחלנו לפני הרבה שנים, הדגמנו את זה על מכונות אחרות לגמרי, על נגיף שתוגף חיידקים, ובעצם כן, יש לנו היום כלי חדש שמאפשר לנו גם לנסות להתמודד עם האתגרים שניצבים בפנינו היום.
וואו, טוב, תודה לך על השיחה הזו. פרופסור רועי בר זיו, חוקר במחלקה לפיזיקה, כימיה וביולוגיה במכון ויצמן למדע, תודה רבה לך.
תודה רבה, יום טוב.
חללית סינית למאדים שוגרה ביום חמישי. מדובר בחללית ינוון אחת ששוגרה מהאי האינן שבדרום סין. השיגור עבר בהצלחה. המשימה כוללת מקפת שתרחף סביב מאדים, נחתת ורכב רובוטי שבסופו של דבר ייסע על פני כוכב הלכת מאדים. החללית צפויה להגיע למאדים בעוד שנה ושבעה חודשים. אנחנו שמחים לומר שלום לאסטרוביולוגית דוקטור רעות צורק אברמוביץ, סגנית מפקד וראש תחום המדעים בפרויקט דימר שבמצפה רמון, וגם חוקרת במרכז המדע ים המלח והערבה. שלום.
שלום, שלום, בוקר טוב, בוקר אור.
טוב, ראינו את השיגור, הוא נמצא ביוטיוב, מי שמעוניין לראות. אני מבין שמאדים, זה הדיבור עכשיו.
מאדים is the place to be.
ממש.
ממש.
לא רק הסינים, גם איחוד האמירויות, כולם רוצים להגיע למאדים. למה דווקא מאדים? למה לא נוגה?
למה לא נוגה? קודם כל, נוגה הוא מקום מאוד קשה לנחות בו, הרבה יותר קשה. עם כל הקושי שיש בלהנחית משהו במאדים, בנוגה זה עוד יותר רצחני, אני מוכרחה להגיד, עם לחץ אטמוספרי של מאות אטמוספרות וטמפרטורה מאוד גבוהה שממיסה עופרת ודברים כאלה. אז קשה לנו לקנפק דברים. היחידים שהצליחו להנחית משהו בנוגה היו הרוסים, אי שם בשנות ה-70 ובשנות ה-60 עם חללית שנקראת ונרה. היו להם כמה ונרות שהצליחו לנחות ואפילו לשדר חזרה מנוגה, תמונות מדהימות. אבל זה באמת הייתה הפעם האחרונה ששלחנו משהו לנחות בנוגה. כן שלחנו משימות להקיף את נוגה ולקבל ממנו אינפורמציה, אבל אין מה להשוות למאדים. מאדים הוא הכוכב הלוהט בימינו.
ולא רק בימינו. כמובן, לא ברמת הטמפרטורות. אז בואי נדבר באמת על הישגים אפשריים של משימה כזו, וגם מה האינטרס של סין להצטרף סין? למרוץ הזה? מה זה, זה אגו לאומי כמו, כמקובל בתחום?
זה אגו לאומי, יש להם הוכחות חד משמעיות שהם מעצמה טכנולוגית מתקדמת, ובקצב הנוכחים כבר אוטוטו עוקפים את האמריקאים מבחינת היכולות שלהם חלקם. אני רוצה לקחת אתכם רגע לתוכנית חלל ירח של סין, שהיא מאוד מאוד מוצלחת, אוקיי? בינואר 2019, לא מזמן, סין הנחיתה בעצם מנחתת שקוראים לה צ'יאנג 4, רכב חלל, והנחיתה אותו על הצד המרוחק של הירח, שזה אף אחד לא עשה אף פעם. עכשיו, התוכנית חלל שלהם לירח התחילה עוד כמה שנים קודם, היא התחילה בעצם ב-2007 עם צ'יאנג 1, ואחר כך הם שיגרו ב-2010 וב-2013 וב-2014, וכל פעם היה איזה סוג נוסף של מקפת, ציוד, נחיתה כזאת או אחרת, לקחת, מנסים לעשות sample return, הם כל פעם שדרגו את היכולות שלהם יותר ויותר, וב-2019, כמו שאמרנו, הם נחיתו על הצד האפל. בעצם יש לנו פה עם שהחליט שהחל מ-2007 הוא מנחית דברים על הירח, והוא מתקדם בקצב מאוד מהיר, כל שנתיים-שלוש לשלוח משהו לירח שיעבוד, שיבדוק איזושהי מוכנות טכנולוגית, עד שב-2019 הם אשכרה הנחיתו משהו על הצד הירח, והם ממשיכים הלאה. כלומר, יש להם עוד תוכניות ל-2022, ל-2024. הם רוצים לשגר לשם אנשים, הם רוצים לעשות sample return mission מהירח, משהו שלא קרה מאז, מלפני 50 שנה, עם תקופת אפולו. האמריקאים מעולם לא שלחו, נגיד, רובוטים שיאספו משהו ויחזירו חזרה לכדור הארץ. זה לא עניין אותם, אבל הסינים הולכים לעשות את זה. עכשיו, בנוסף לעבודות שלהם על הירח ועל תחנת חלל בינלאומית, לא, סליחה, תחנת חלל שלהם, לא בינלאומית, שהם הולכים לבד לגמרי לפתח, הם בעצם עכשיו גם נופנים את העוצמה שלהם לכיוון מאדים. והם מתחילים את זה במשימה יפהפייה, שהם קוראים לה, כמו שאמרת, Tianwen-1, שזה שאלות, שאלות לשמיים בתרגום לעברית, על בסיס איזשהו משורר סיני עתיק שלהם מאוד, מאוד מרשים. והרעיון הוא זה שבמשימה הראשונה של סין פה בעצם למאדים, לא הראשונה בעצם, אבל הראשונה שמתכוונת ממש לנחות, הם הולכים בעצם גם לשים מקפת, שתקיף את ה... באמת כמו שציינתם, תקיף את, את מאדים, תמדוד את האטמוספירה, תבדוק דברים, על המקפת הולכים להיות לפחות שבעה מתעדים מדעיים שונים, מצלמות, רדארים, ספקטרומטר, מגנטומטר, כל מיני דברים כאלה, שבאים ונתנו להם תמונה מאוד כוללת ויפה, על דברים שקורים במאדים, באטמוספירה שלו ובכלל. ובנוסף למקפת, כמה חודשים אחרי שהמקפת מגיעה ומסובבת במאדים, מתכוונים להנחית נחתת, שמתוכה יצא רובר. שזה פשוט בבת אחת לעשות מה שאמריקאים כאילו מנסים כבר כמה עשורים לעשות, וכל פעם שולחים משהו אחד. אמריקאים שולחים רובר, אמריקאים שולחים אורביטר, הם לא שולחים את זה ביחד אף פעם. ויש פה קפיצת מדרגה משמעותית, כי גם אם הם ייקשלו, ורוב הסיכויים שנגיד הנחיתה על מאדים עלולה להיקשל, כי זה מה שההיסטוריה שלנו כרגע אומרת, כשמסתכלים על ההיסטוריה של סוכנות החלל האמריקאית, סוכנות החלל האירופאית, סוכנות החלל הרוסית, 50% מהמשימות הרובוטיות, אתה יודע, מתעסקות על מאדים, אבל אם הם מצליחים לעשות את זה, ואפילו אם הם נכשלים בזה, הם מקבלים בבת אחת המון אינפורמציה שרלוונטית בדיוק לשלב הבא שלהם למאדים, לשלוח עוד דברים. ובעצם לעשות גם הרבה יותר מדע, גם להעלות את כל האופציות הטכנולוגיות בסין ואת כל האוניברסיטאות, כל המדע שלהם הופך להיות ברמה הרבה יותר גבוהה, והם גם בסופו של דבר כנראה ישלחו לשם אנשים ואולי אפילו יקימו בסין, מי יודע, מדהים. אבל הסינים עובדים בקצב מטורף.
ישראלית לכיוון מאדים, אחרי שכמעט נחתנו בשלום על הירח, כמעט.
נכון, נכון, כן. יש להם מטרות מדעיות. ממה שאנחנו יודעים לגבי הסינים זה שלפעמים חלק מהמדע שהם עושים הם כן משתפים עם הקהילה הבינלאומית, ומבחינת מבחינת מדע זה נורא חשוב לקבל כמה שיותר נקודות מידע בצורה בלתי תלויה, אתה יודע, מציודים אחרים ודברים כאלה שקורים בחלל ובכלל, ולכן חשוב לנו לקבל את התוצאות מהמשימה הסינית המאוד מכובדת הזאת, והם הולכים לזו כמה וכמה פרמטרים שנאסה בזמנו גם כן כבר בדקה במהלך ה-20-30 שנה האחרונות, ויהיה מאוד מעניין להשוות את התוצאות האלה ולהשאיר את הידע שלנו לגבי כוכב הלכת הזה, שכולם משוכנעים שאנחנו צריכים כבר להקים עליו בסיס ועיירה וכו וכו וכו, אבל בואו ניקח את זה צעד
צעד. כן, אז זה יקרה בעוד שנה ושבעה חודשים. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי ה-Tianwen אחת בדרך למאדים. תודה רבה לך על השיחה הזו, דוקטור רעות צורק אברמוביץ', אסטרוביולוגית, סגנית מפקד ראש תחום המדעים בפרויקט דימארס במצפה רמון, חוקר במרכז המדע ים המלח והערבה. תודה רבה לך.
תודה לכם, ודבר אחד אחרון, יש כמובן את ליל המטאורי מה-8 לאוגוסט עד ה-12-13 לאוגוסט במצפה רמון, אני אהיה שם, יהיו הרצאות ותצפיות.
רגע, תורי את זה לאט ואני אכתוב את זה ביומן.
תכתוב ביומן. יש את ליל המטאורי במצפה רמון מה-8 לאוגוסט עד ה-13 לאוגוסט, יהיו הרצאות, יהיו מפגשים, יהיו תצפיות בשני הלילה, מדובר בליל המטאורים הפרסאידים. יש הרבה פרטים באירוע, פרטים באתר של סוכנות החלל הישראלית, באירוע הוא בחסות משרד המדע והטכנולוגיה. אני ועוד אנשים נהיה שם, ותבואו לפגוש אותנו. הכל יהיה טוב.
אפשר בפנינו וגם נזכיר את זה למאזינים בתאריך המיועד. תודה רבה לך.
תודה רבה לך, דודו. יום טוב.
להתראות. ובמסגרת הפינה חוק ביום, חוק פיזיקלי כמובן, אנחנו רוצים לדבר על חוק שימור האנרגיה. שלום לדוקטור נעמה חריטיארי, מובילה תחום פיזיקה, במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
בוקר טוב.
חתיכת חוק?
באמת חוק, בדיוק, חתיכת חוק. חוק שימור האנרגיה. אנחנו משתמשים בו, משתמשים בשרשרת מילים הזאת די הרבה. חוק שימור האנרגיה בעצם בפיזיקה משמעותו שהאנרגיה של מערכת סגורה נשמרת אם כוחות חיצוניים לא עושים עליה איזושהי עבודה. למעשה חוק שימור האנרגיה אומר שאנרגיה לא נעלמת, היא רק משנה צורה או עוברת בעצם מגוף לגוף. עכשיו, לדברים יש אנרגיה. אנחנו לא יכולים להחזיק צמצנת של אנרגיה בידיים או לחבק חבית של אנרגיה, אבל אנחנו יכולים לראות ממש טוב מה האנרגיה עושה, אבל לא באופן ישיר למעשה. וישנם סוגים שונים של אנרגיה, אבל ההבדל ביניהן הוא רק למעשה איך שהן גורמות לחומר להתנהג. ועוד דבר שאנחנו יודעים זה שסך כל צורות האנרגיה למעשה שיש לנו ביקום הוא תמיד קבוע. אבל למדענים יש שתי צורות אנרגיה שהן חשובות במיוחד. האחת היא למעשה אנרגיה פוטנציאלית ואנרגיה כימית. עכשיו, אנרגיה פוטנציאלית היא אנרגיה שמחכה להתרחש. אנחנו יכולים למשל לדמיין גומייה. בואו נדמיין רגע גומייה מתוחה. אם אנחנו חותכים את הגומייה, זה נורא קל לראות איך כל האנרגיה הפוטנציאלית הזאת שהייתה אגורה בגומייה, הופכת לאנרגיה קינטית, כי אנחנו מרגישים את זה מאוד טוב, זה יכאב לנו.
אנרגיה קינטית זה אנרגיה של מהירות, שבסופו של דבר, כמו שכדור שנופל, בסופו של דבר הוא צובר מהירות, וכך מתבטאת האנרגיה הזאת, ופוטנציאלית זה הפוטנציאל לפני שזרקנו אותו, או לפני שמתחנו את הגומיה. זאת אומרת, כשמתחנו את הגומיה, אז יש בו אנרגיה פוטנציאלית, נכון.
בדיוק, זו אותה אנרגיה שממש מחכה שתקרה. עכשיו, כמו הגומיה שהיא מתוחה, גם קשרים כימיים למעשה שומרים על אנרגיה. וכשהקשרים האלה נשברים, האנרגיה הפוטנציאלית שאגורה בהם הופכת לסוג אחר של אנרגיה, כמו למשל חום או אור, או שהיא משמשת כדי ליצור קשרים אחרים. עכשיו, אנרגיה קינטית, אמרת מעולה, זה אנרגיה של תנועה, ומולקולות הן באמת תמיד נעות. הן לא בהכרח נעות לאיזשהו מקום, אבל הן רוטטות, הן נמתחות, הן מתקפלות, הן מסתובבות, הן כל הזמן נעות. כשאנחנו מדמיינים מולקולה, הרבה פעמים אנחנו רגילים מבית הספר שיש לנו איזשהו דגם פסלון על המדף. הרבה פעמים יש למשל דגם של מולקולה של מתן, שיש לה ארבעה מימנים שמחוברים לפחמן אחד, והפסל היפה הזה יושב כמו איזשהו פסל מדף מדהים במעבדה ולא זז. בחיים האמיתיים, הדבר הזה זז בבלגן מוחלט כל הזמן. כלומר, האנרגיה של המולקולות היא מאוד דומה לאנרגיה שלנו יש כשאנחנו זזים, אבל ההבדל הוא שאנחנו יכולים לעצור רגע ולעמוד ולא לזוז. המולקולות לא יודעות לעשות את זה, הן כל הזמן זזות. גם אם היינו יכולים לשאוב איכשהו את כל האנרגיה הקינטית הזאת מאיזושהי קבוצה של מולקולות, אז הן היו נעות פחות, אבל הן לא היו מפסיקות את התנועה שלהן לגמרי. עכשיו, בכל קבוצה כזאת של מולקולות שנעות, בבלגן מושלם, יש כאלה שנעות יותר מהר ויש כאלה שנעות יותר לאט.
נפלה מהקו, חבל. האם את נמצאת איתנו?
אני איתכם.
כן, אז שומעים? אנחנו רוצים להשלים את העניין. דיברנו על אנרגיה פוטנציאלית ואנרגיה קינטית, ובאופן כללי אנחנו מדברים על חוק שימור האנרגיה. בבקשה.
בדיוק. אז דיברנו על חוק שימור האנרגיה, ודיברנו על זה שהמולקולות זזות, ולכל קבוצה של מולקולות יש כאלה שזזות יותר מהר וכאלה שזזות יותר לאט, ואם אנחנו מחשבים למעשה את האנרגיה הממוצעת של הקבוצה הזאת, של חבורת מולקולות, נקבל מספר מתמטי שקשור לטמפרטורה. אז נוכל לומר שככל שיש יותר אנרגיה קינטית לקבוצה כזאת של מולקולות, הטמפרטורה תהיה יותר גבוהה. וזה אומר שלמשל ביום חם כמו היום, המולקולות שבאוויר מסביבנו זזות ורוטטות ומתקפלות, ובאופן כללי עפות מסביבנו הרבה יותר מהר מאשר ביום קר. עכשיו, חום וקור הם מושגים יחסיים, זאת אומרת, אנחנו תמיד משתמשים בהם להשוואה, וביום חם האנרגיה הקינטית למעשה של מולקולות האוויר היא גדולה יותר מאשר המולקולות שעל האור שלנו. ולכן כשהמולקולות האלה יתרסקו על האור שלנו, הם מיד יעבירו קצת מהאנרגיה שלהם למולקולות של האור שלנו, ואנחנו מיד נרגיש את זה כחום. ביום קר, כמובן, זה יהיה הפוך. למולקולות באוויר למעשה תהיה פחות אנרגיה קינטית מהמולקולות שעל האור שלנו, ולכן כשאנחנו נתנגש עם האוויר, אנחנו למעשה נעביר חלק מהאנרגיה הקינטית שלנו למולקולות שבאוויר, ואת זה אנחנו נרגיש כקור.
עכשיו, אנחנו יכולים...
בדיוק. עכשיו, אנחנו יכולים לעקוב אחרי מסלול האנרגיה מסביבנו, למשל, גם כשאנחנו מבשלים. כי כשאנחנו מבשלים תבשיל, אנחנו למעשה, נגיד מבשלים על הגריל, אנחנו שורפים פחם, משתמשים בשחרור של האנרגיה הפוטנציאלית הכימית הזאת, שאמרנו, היא תופיע כאור וחום, כדי לבשל, נאמר, ירקות ששמנו על הגריל, כלומר, נגרום למולקולות שלהם לרטוט עד שהן נשברות, וייצרו מבנים כימיים חדשים, ונקבל ארוחה טעימה. אם נשתמש ביותר מדי חום, אז נקבל ארוחה שרופה, לא בדיוק טעימה, אבל האנרגיה למעשה היא לא נעלמה, היא פשוט עברה למעשה למקום אחר. אז אם שרפנו פחות, אז האנרגיה הזאת תשמש לנו למזון, שישמש בתורו להחזיק אותנו בחיים, כי היא תאגר במולקולות אחרות לשימוש חוזר. עכשיו, אם אנרגיה באמת לא נעלמת, אלא רק משנה צורה, המשמעות היא שכל האנרגיה כבר נמצאת ביקום. במילים אחרות, אנחנו יכולים להבין מחוק שימור האנרגיה, שאנרגיה היא לא נוצרת יש מאין, ולמעשה הדבר הזה הוא כמעט כמעט נכון, כי ב-1905 איינשטיין מפרסם את תורת היחסות הפרטית עם המשוואה המפורסמת שנמצאת על חולצות הטריקו של, של, של גרופיז כמוני למשל, E שווה MC בריבוע, והמשמעות של המשוואה הזאת שלמעשה אנרגיה יכולה להתגלגל גם למסה ומסה לאנרגיה. למשל,
זו הערה מאוד חשובה, כי כשאנחנו מדברים באמת על חוק שימור אנרגיה, באינטואיציה הבסיסית, כל עוד אנחנו לא איינשטיין, או לפחות לא למדנו את תורתו, אנחנו מבינים שאנרגיה זה אנרגיה, ומסה זה מסה, אבל פתאום הוא יצר איזשהו חיבור מוזר.
נכון, נכון. ולמשל, בפצצת אטום, חלק קטן מאוד מהמסה, הופך לאנרגיה עצומה, שמספיקה לפיצוץ עם תוצאות הרסניות. אז הדבר הזה הוא באמת כמעט נכון. ואפשר לסיים גם בשאלה שקראתי באתר שלנו, באתר של דוידזון. היכן עדיף להתנדנד בנדנדה? על כדור הארץ או בתחנת החלל? כשבכדור הארץ אנחנו למעשה נדרשים להשקיע איזושהי אנרגיה התחלתית, וכל פעם להמשיך ולהשקיע אנרגיה כדי להתגבר על כוח החיכוך. זאת אומרת, זה לא שהאנרגיה שהשקעתי בהתחלה היא נעלמה, אלא פשוט יש חיכוך שמעיט אותנו, ואנחנו צריכים כל הזמן להתגבר על כוח החיכוך. לעומת זאת, אם נתנדנד בתחנת החלל, אנחנו באמת משקיעים אנרגיה התחלתית, אבל נצטרך אחר כך להשקיע את אותה אנרגיה כשנרצה לעצור. כך שלמעשה התשובה באמת תלויה כמה זמן נרצה להתנדנד. אבל זה נחמד לחשוב על זה שבאמת האנרגיה שאנחנו משקיעים היא לא נעלמת. זאת אומרת, האנרגיה שהשתמשנו בה, שהשקענו כדי לגרום לנדנדה להתנדנד, זה לא שהיא נעלמה בכדור הארץ, אלא היא פשוט שינתה כיוון, שינתה מוד.
שזה מה שקורה באמת לאנרגיה, היא פשוט מומרת מצורה אחת למשניה, ולעיתים
בדיוק.
גם לחומר. אבל שום דבר לא נעלם.
נכון, אבל שום דבר לא נעלם. שום דבר לא נעלם. האנרגיה באמת, רק משנה צורה או עוברת מגוף לגוף. על פי חוק שימור האנרגיה למעשה, אנרגיה לא נעלמת. אף פעם.
וואו. טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה, וזה באמת נושא שראוי להעמיק בו. תודה רבה לך, דוקטור נעמה חרית הארי, מובילת תחום פיזיקה במכון דוידסון. תודה.
יום טוב.
אפשר להגן על העובר במקרה של סוכרת הריון, וגם על היולדת. גישה רב-מקצועית או רב-מערכתית בשילוב טכנולוגיות מתקדמות מפחיתה משמעותית את הסיכון לסיבוכים במהלך ההיריון אצל נשים עם סוכרת ושומרת על בריאות הילוד, כך עולה ממחקר חדש שנערך במרכז הרפואי שיבא. על פי המחקר, נשים עם סוכרת בהיריון שטופלו במרפאה שהיא רב-תחומית, בשילוב ניטור קבוע של מד סוכר יחד עם השאבת אינסולין, כל אלה הפחיתו בכ-50% את הסיכון לרעל את הריון והסיכון ללידת עובר גדול מהרגיל, שזה אחד הסיכונים. במצב כזה, את המחקר הובילה דוקטור טלי צוקרמן יפה יחד עם דוקטור עקפת יואלי אולמן, סגנית מנהלת מחלקת הריון, שכבר נמצאת איתנו על הקו בסיכון גבוה במרכז הרפואי שיבא. שלום לך, דוקטור עקפת יואלי אולמן, סגנית מנהלת מחלקת הריון בסיכון גבוה בשיבא. שלום.
בוקר טוב, מה שלומך?
בסדר גמור, איך את?
אנחנו, אתה יודע, מתמודדים עם האתגרים שהתקופה המיוחדת הזאת מציבה בפנינו.
את צודקת, אנחנו, כן, ננסה לא לעסוק בקורונה, לפחות לא בשיחה הזאת, אבל את צודקת שזה all over the place. למה נשים בהיריון רבות, נשים רבות, אנחנו שומעים עליהן בהקשר של סוכרת הריון, משהו קורה לגוף? זה משהו שהוא נפוץ יחסית, לא?
בהחלט, סוכרת הריון זה מחלה שמופיעה במהלך ההריון בשל עלייה בתנגודת של הגוף לאינסולין, באיזושהי נטייה סוכרתית שמופיעה במהלך ההריון, שהמקור שלה הוא למעשה על מנת לאפשר מעבר של מזון וסוכר לעובר, אבל זה גורם לנטייה לסוכרת הריונית שעלולה לגרום לסיבוכים לילוד. העבודה שלנו למעשה עסקה בנשים שסבלו מסכרת טרום הריונית. כלומר, אנחנו מדברים פה על נשים עם סכרת נעורים או סכרת מבוגרים, שסובלות מסכרת במהלך החיים בלי קשר להיריון, ושאצלהן ההיריון הוא אתגר ייחודי, מכיוון שהאיזון של ערכי הסוכר במהלך ההיריון הוא הרבה יותר מורכב בגלל השינויים הפיזיולוגיים של ההיריון. ומצד שני, הערכים הללו מאוד מאוד חשובים לאזן אותם בצורה מיטבית, על מנת להפחית את הסיכון לסיבוכים גם לאימא וגם לעובר, מכיוון שסכרת טרום הריונית נושאת בחובה סיכון יתר משמעותי לסיבוכים במהלך ההיריון.
שמה זה אומר סיבוכים? מה עשוי חלילה לקרות?
אז אנחנו יודעים שבנשים שהן אינן מאוזנות, יש עלייה משמעותית בסיכון למומים בעובר, או סיכון חלילה להפלות בתחילת ההיריון. במהלך ההיריון, האיזון חשוב מאוד על מנת לשמור על הגדילה התקינה של העוברים, מכיוון שסכרת לא מאוזנת כרוכה בסיכון לעוברים שהם גדולים לגיל ההיריון. מה שאנחנו קוראים large for gestational age, כלומר עוברים שהם גדולים, וכתוצאה מזה יש עלייה בסיכון לסיבוכים בלידה, לקליעת כתפיים, לניתוחים קיסריים, יש סיכון יתר חלילה למצוקת עובר ואפילו מות עובר ברחם בנשים שהן לא מאוזנות. יש סיכון משמעותי לרעלת הריון ולסיבוכים של לחץ דם בהריון. וכל הסיבוכים הללו עלולים לגרום חלילה למצוקה ולסיכונים לבריאות העובר.
אז מה אתם עושים שם? מה זה אותו טיפול רב מערכתי?
אז בעצם העיקרון של המרפאה, המרפאת הריון בסיכון שלנו בשיבא, זה טיפול כוללני. כלומר, הנשים הללו מגיעות אלינו לייעוץ עוד לפני ההריון, על מנת לאזן אותם בצורה מיטבית לפני זה. כשבכל ביקור שהן מגיעות למרפאה, הן פוגשות אחות סכרת יהודית, הן פוגשות דיאטנית שעוברת איתם על התזונה, על חישוב הפחממות, על הכנסת הנתונים. הן פוגשות אנדוקרינולוגית, דוקטור טלי צוקרמן, והן פוגשות רופא הריון בסיכון גבוה. ובמקביל, לפי הצורך, אנחנו עושים גם מעקב של אולטרסאונד יהודי למעקב אחרי העובר. ובעצם גם נתונים מהספרות בעולם וגם התוצאות של המחקר שלנו מראים שהטיפול הכוללני הזה באמת מסייע לשפר את האיזון ומשפר את תוצאות ההיריון. מכיוון שבכל ביקור אנחנו עוקבים אחרי כל כך הרבה נתונים ועושים שינויים שמתאימים באופן ייחודי לאישה שנמצאת אצלנו במעקב, כשכל אחד מאנשי הצוות בעצם תורם את הראייה מהצד שלו, והשילוב של האיזון המיטבי, שימוש בטכנולוגיה, אנחנו יודעים שבסל הבריאות בישראל לכל אנשים עם סכרת טרום הריונית הן זכאיות לסנסור, למד סוכר רציף, וחלק גדול מאוד מהנשים הללו נמצאות בטיפול עם משאבת אינסולין, ובעצם כל האמצעים הללו מסייעים לנו להגיע לאיזון מיטבי ולתוצאות הריון, שהן באמת טובות יותר ממה שמתואר באוכלוסייה הכללית של נשים עם סכרת טרום הריונית.
זאת אומרת, יש מה לעשות, ובאמת, אם מטפלים באמצעות גם מעקב וגם שימוש בכל מה שהזכרנו, זה באמת מקטין בצורה משמעותית מאוד את הסיכון.
בהחלט, ובאמת המסר החשוב לכל הנשים הללו שהן צריכות לתכנן את ההיריון שלהן, הן צריכות להגיע לייעוץ עוד לפני ההיריון על מנת להגיע עם איזון מיטבי, ובדרך הזאת באמת יש לנו נשים רבות שנמצאות במעקב ועוברות הריונות בריאים ויולדות ילדים בריאים במועד, וזה בעצם המטרה הכי חשובה של כל המעקב ושל כל המרפאה שלנו, וזה בהחלט אפשרי.
טוב, תודה לך על השיחה הזו, דוקטור רקפת יואל יולמן, סגנית מנהלת מחלקת הריון בסיכון גבוה במרכז הרפואי שיבא תל השומר. תודה רבה.
תודה רבה, יום טוב.
מהו הסוד לאריכות ימים? מתברר שגינון הוא הסוד לאריכות ימים, כך עולה ממחקר חדש, במקומות כמו סרדיניה באיטליה או קינאווה ביפן, תוחלת החיים גבוהה, ושוב, התושבים שם עוסקים בגינון. השאלה אם יש קשר סיבתי, מישהו אולי תענה על השאלה הזו, היא דוקטור מיכל חמולוטי, מומחית לחדשנות ברפואה. שלום לך.
שלום, שבוע טוב. טוב, באמת יש לנו היום טכנולוגיה עתיקת יומין, גינון. מסתבר שבאמת באותם אזורים כחולים, שבהם אנשים מעריכים ימים בממוצע, מגיעים עמוק לשנות ה-90 ואף לגילי 100, מצאו ש... אחת הפעילויות שעוסקים בהן רבות זה גינון, והתועלות שלו, ככה נמצא בהרבה מאוד עבודות, הן מרובות התועלות של הגינון. קודם כל, עוד ועוד מחקרים מראים שגינון מוריד סטרס. זאת אומרת, היכולת להוריד את הלחץ והסטרס זה דבר שמאוד משפיע על תוחלת החיים וגם על איכות החיים, ופה יש קשר ברור שהוכח בהרבה מאוד עבודות. דבר שני, שמצאו לגבי הגינון זה שזה פעילות גופנית שהיא פעילות גופנית שמוגדרת בעצימות בינונית, דהיינו אפילו יותר מהליכה, משהו בין הליכה לריצה, פורט בערך 330 קלוריות לשעה, ואם אנחנו מסתכלים על ההמלצות של 150 דקות פעילות בשבוע, אז בהחלט אנשים שעוסקים בגינון באופן קבוע מקבלים את הפעילות הזו, וגם בפעילות גופנית שנחשבת לא לינארית, זאת אומרת, יש בה מגוון של תנועות ולא רק תנועה לכיוון אחד, כמו הליכה או ריצה או שחייה, אלא באמת התכופפות ועמידה על קצות אצבעות ותנועות שונות. זאת אומרת, יש בה יתרונות נוספים שקשורים באמת בתנועה. דבר נוסף שגינון נותן זה חשיפה לשמש. אנחנו יודעים שבעולם המערבי אוכלוסיות שמות סובלות ממחסור בויטמין D, והחשיפה לאור יום, לשמש, היא בפירוש דבר שכנראה תורם פה לבריאות ולאיכות הימים, ולכן מצאו באמת שתושבי האזורים הכחולים עוסקים יותר בגינון. עוד דבר מעניין זה שאנשים שעוסקים בגינון ומגדלים, ומדובר דרך אגב גם בגינון ביתי, לא בעבודה בשדות, אלא באמת בעבודה בגינה ביתית או גינה קהילתית, יש להם יותר נטייה לגדל את הירקות שלהם. אנשים שמגדלים פירות וירקות גם נוטים כנראה לאכול אוכל טבעי יותר, וזה דבר מעניין שככה נמצא בעבודות של האזורים הכחולים. יש הרבה מאוד מחקרים על גינון מעבר לזה, ראו שזה מפחית את הסיכון לאלצהיימר, ראו שיש לו יכולת להוריד מעט לחץ דם, זאת אומרת, יש פה הרבה מחקר, גוף מחקרי שהולך...
זה נשמע שאורח החיים במקומות האלה הוא קצת לידבק, הוא קצת יותר איטי, נשמע שהמסר פה הוא אפילו יותר עמוק מהגינון עצמו.
נכון, זה נורא מעניין מה שאתה אומר, שעבודת הגינון זה עבודה שהיא עבודה של ערנות לרגע הזה, מיינדפולנס, מדיטציה, לא משנה איך תקרא לזה, וזה חלק מאיזשהו קצב חיים שהוא הרבה יותר מחובר, איטי יותר מחובר למעגל הטבעי של הטבע, של היממה, של החודש, של עונות השנה, וגינון זה בפירוש פעילות שהיא מעטה, אתה לא עושה ספרינט בגינון, וזה בפירוש נכון, זה מחובר קצב חיים שהוא באמת יותר טבעי. יש אפילו, היו תקופות שהיו, היה מונח שני טבע תרפיה, ממש ריפוי באמצעות הטבע, שפה יש באמת המלצה של פעילות שהיא באמת בטבע. כל פעילות שהיא בטבע היא יותר כנראה בריאה מאשר פעילות בחדר כושר. לא ש... כלומר, אם מישהו מצליח לעשות בחדר כושר שימשיך, אבל אם מישהו ככה רוצה לשדרג את אופן הפעולה שלו, אז לצאת לטבע ולהיות פעיל פיזית בטבע זה כנראה יותר בריא. וזה גם מתחבר באמת לקצב, שזה בפירוש פרמטר שצריך לקחת בחשבון, ככל שהעולם ממהר יותר והקצב עולה, אז דווקא לחזור לקצבים יותר שפויים ויותר מותאמים, זה בהחלט פרמטר חשוב.
וואו, טוב, אז הנה גינונו הפתרון, גם ספורט, גם להיות קצת בשמש, גם תנועות מגוונות וכו', וגם להיות מחובר על הרגע, כפי שאומרות כן. חלק מתורות הרוח.
לגמרי.
תודה רבה לך, דוקטור מיכל חמולות, מומחית לחדשנות ברפואה, תודה.
תודה רבה.
ובמסגרת הפינה, אתם שואלים, הקתדרה למוזיקה עונה, אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה במרכז עיניו, שלום.
שלום, בוקר טוב.
והיום אנחנו בענייני יום הולדת.
יום הולדת ל... סטיבן זונדהיים בן ה-90. אני איש, זה איש אחד שאני מעריץ אותו מאוד, הוא מוכר טיפה פחות בארץ, אבל הוא אחד ממה שקרוי כותבי המיוזיקלס, אותם מחזות זמר הגדולים שהיו במחצית השנייה של המאה ה-20. הוא לא משחק במגרש של מלך האריות או פנטום האופרה, כל אותם מגה להיטים שמציגים אלפי פעמים בברודווי, הוא הרבה יותר ענין ומתוחכם, ולכן אולי מוכר פחות, אבל לפי דעתי מופלא, אז היום הולדת שלו היה מאוד מצומצם, כי בדיוק נפל באמצע הקורונה, אז ברודווי לא יכלה לחגוג ברוב פאר והדר, אבל עדיין עשו משהו, ורציתי שנקדיש את הפינה הזאת לכבוד האיש המופלא הזה.
כן, הוא באמת פחות מוכר כאן.
כן, אז אתה תראה שאחרי שאני אעשה לך את הפינה של החמש דקות שלנו, אתה תתאהב. אז הסיפור מתחיל ב-57. 57, ג'רום רובינס ולאונרד ברנשטיין, מחפשים תמלילן שיעזור להם לכתוב את סיפור הפרברים, West Side Story. ואז הם לוקחים את סטיבן זונדהיים, עדיין בחורצ'יק צעיר שמסובב בסביבה, בין טיפוחיו של המרשטיין, שכתב את עם אוסטר והמרשטיין, צילי המוזיקה וכו', והם כותבים ביחד את West Side Story. רק להזכיר לו את הפתיחה, הוא לא כותב את המוזיקה, המוזיקה של ברנשטיין, אבל זונדהיים נותן את הטקסט, וככה נוצר אחד ה... להיטים הגדולים ביותר. בוא נשמע את אמריקה, כמה צילים מתוך סיפור הפרברים, התחלת המסע של סטיבן זונדהיים.
Lots of new housing with more space.
Lots of doors slamming in our face.
I'll get a terrace apartment.
Better get rid of your accent.
Life can be bright in America.
If you can bright in America.
Life is so bright in America.
If you're a white man.
המקצב המיוחד.
זה כולנו מכירים.
נכון, כן.
זה שלגר גדול. זה רק הטקסטים של זונדהיים, ואז הוא יוצא לדרך עצמאית, מחליט שהוא גם כותב את המוזיקה. עכשיו, השירים במיוזיקלים של זונדהיים הם חלק אינטגרלי מהצגה, טקסטים מאוד מושחזים, עניינים, מוזיקה מתוחכמת, אז יש מעט מאוד להיטים. אחד הלהיטים היחידים שהוא כתב, שכל הזמרים הגדולים באמריקה שרים אותו, נקרא Send in the Clowns. זה מתוך המחזה, מה שנקרא A Little Night Music מ-1973. טקסט ששואל שאלות מאוד נוקבות על יחסים בין בני זוג, ושואל גם האם צריך להביא את הגימיקים, ליצנים כדי שיחיו את היחסים ואת הזוגיות בינינו. בוא נשמע טיפה מתוך. ברברה סטרייסנד שרה לנו את אולי הלהיט היחיד הגדול של זונדהיים, Send in the Clowns.
Isn't he rich? Are we a pair? Me here at last on the ground.
הוא כבר כתב גם את המוזיקה, כפי שאמרנו.
מוזיקה וטקסט. נשמע עוד טיפה ונעבור הלאה, כי יש לנו זמן מצומצם היום.
רוצים עוד להספיק
נהיה. זה מ-73.
כן, בבקשה.
אז הוא ממשיך וכותב את אחד המיוזיקלס הכי מפורסמים שלו, הוצא גם בארץ, בקאמרי, בגרסה עברית, שנקרא סוויני טוד, The Demon Barber of Fleet Street. אגדת זוועה אנגלית טיפוסית, הדבר האחרון שזה יכול לחשוב שיהיה מיוזיקלס, על ספר לונדוני במאה ה-19, שנעשה לו עוול היום, אשתו נלקחת ממנו, הוא מוגלה לאיזה אי על ידי שופט אכזר, ואז הוא בורח אחרי כמה זמן, חוזר ללונדון, מלא שנאה, ומחליט לחזור למקצוע שלו, וכל מי שנכנס אליו למספרה, או לתגלחת, הוא משסף את גרונו והורג אותו. והיצירה מתחילה מאיזה בלדה עממית בריטית עתיקה כאילו, שהמשתתפים קוראים לנו, בואו לסיפור, attend the tale of Sweeney Todd, his skin was pale and his eyes was odd, he shaved the faces of gentlemen who never thereafter were heard of again. אתה נכנס למספרה שלו, אבל אתה לא יוצא ממנה. בואו נשמע צילי הפתיחה של Sweeney Todd.
And the tale of Sweeney Todd. His skin was pale and his eye was odd. He shaved the faces of gentlemen who never thereafter were heard of again. He trod a path that few have trod, did Sweeney Todd, the demon barber of Fleet Street. He kept a shop in London town of fancy clients and good renown. And what if none of their souls were saved? They went to their maker impeccably shaved. By Sweeney Todd, the demon barber of Fleet Street.
וככה מסתדר המתגלגל הסיפור, והשיא של העלילה מגיע ברגע שבו יום אחד נכנס למספרה של סוויני טוד, השופט שגרם לתרגזת של חייו. הוא יושב על הכיסא, סוויני מחזיק ביד את תר הגילוח, וכולם בטוחים שעוד רגע והצוואר יישחט. ובינתיים הם שרים על הנשים היפות הממלאים את חיינו בחינן. וכשג'וני דפ שר על פריטי ווימן בסרט שנעשה בעקבות המחזמר, השיר מקבל תוספת דרמטית. בוא נשמע טיפה מתוך פריטי ווימן, רגע לפני שחותכים את צווארו, או לא חותכים, אני לא רוצה לגלות לכם, של השופט האכזר.
Pretty women, fascinating, sipping coffee, dancing pretty women, are a wonder, pretty women. Sitting in the window or standing on the stair, something in them cheers the air.
דודו, כדי בכל זאת לשמוע את הדוגמה האחרונה, כי היא מיועדת לך ולרז מפיקנו, לכל האבות הצעירים שיושבים עכשיו באולפן, זה קטע שמסיים את המחזמר Into the Woods, שעוסק באגדות ילדים ובאמת אכזרית מאחריהם, והוא מסיים עם המילים האלה: careful the things you say, children will listen, careful the things you do, children will see and learn. היזהרו בדבריכם ומעשיכם, הילדים שומעים, רואים ולומדים ממכם. כך מסיים Into the Woods של סטיבן זונדהיים.
אז בואו נשמע, ותודה לך פרופסור משה זורמן, מלחין מנצח, מייסד הקתדרה למוזיקה במרכז עינב. בואו נשמע.
A
carefree young lad
children will see
and a childless baker
and love
with his wife
guide them along the way children will glisten children will look to you for which way to turn to learn what to be careful before you say listen to me.
טוב, אנחנו סיימנו את התוכנית, אז נסתפק בצלילים האלה. תודה רבה לכל מי שעמל על המשדר שלנו, האורך הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אנחנו משדרים גם בשידור חוזר, כאן בכאן תרבות בשבע בערב, ואפשר להאזין לשלושה שיודעים כאסקט באמצעות היישומון של כאן, ספוטיפיי ואפל. שיהיה לכם יום נעים ושקט, שמרו על עצמכם, עטו מסכות, אנחנו יהיה פה מחר עם תוכנית חדשה, להתראות.